ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
כן, בוקר טוב. מה קורה? ברק סרי, מה קורה? מה נשמע?
ברוך השם, בסדר, בסדר. אני בסדר, אחר, אתה יודע, אחר ליל הסדר, והעניינים יגעים, יגעים מאוד. מאוד מאוד יגעים, ותשיר מרמרת, משמרמרת. בינתיים המרמרה כאן. או פה מרמרת, מרמרה 2 בדרך לישראל, אבל זה החלק
הפחות,
פחות בעיה. לא, שמע, עזוב, לא אני אשם, אני אשם, אני והטכנאי, אני והטכנאי, עלינו האחריות למצב שנקלענו אליו, ובסך הכל, אין הרבה אנשים לא, שמאושרים ערב החג, אני שמח שאתה אחד מהם.
ברוך השם.
ברוך השם.
חגי ישראל חוגגים, הנה תראה יהושע שני שאיבד את בנו אורי במלחמה. הוציא יין. הוציא יין לזכר בנו, לשתות יין בחג.
אתה יודע כמה משפחות כן. לא יחגגו, אתה יודע כמה משפחות, 604 חיילים נהרגו במלחמה שאין צודקת
אתמול...
ממנה, אין צודקת ממנה, אבל אתה יודע כמה שם, לא יחגגו.
אמרת משהו, שנייה. היה אצלי אתמול נועם פדרמן, 3 מילדיו נפצעו. יחגוג את החג, אומר, אנחנו שמחים. יש משפחות שמבינות מה זה חג, שמבינות מה זה מועד, שמבינות מה זה חגי ישראל. שמבינות שיש את הציווי ושמחת בחגיך, ולא המרמרה, כן? אתם על סיפון המרמרה כל היום, כן? צריך לעשות קריקטורה שלכם על המרמרה בדרך לחוף עזה. ממורמרים. עכשיו אנחנו גם בהתלבטות עם לחגוג חגים של ישראל, את פורים אסור היה לחגוג, עכשיו גם את פסח אסור היה לחגוג. לא בא בטענות למשפחות של חטופים שקשה להם, וזה דבר מורכב ובסיטואציה מטורפת בחיים. למרות שגם ראיינתי השבוע שעבר, אמא של חטוף, בר קופרשטיין, כן? ג'ולי קופרשטיין, קופרשטיין השם משפחה נדמה לי, מלי קופרשטיין, והיא אמרה, קרא לשמור שבת, קרא להדליק נרות, להפך, אמרתי לרגע, את חזרת בתשובה, איך את בעלה גם נפצע בתאונה, איך זה מסתדר אליך, היא אומרת לי, אין לי טענה אחת לקדוש ברוך הוא, הכל בסדר, אנחנו ממשיכים, אני לא מאמינה שהוא חטוף בידי הזאתים, הוא אצל הקדוש ברוך הוא, אבל אתם כל היום, אצלכם הם חטופים בידי ביבי, זה לא חמאס מחזיק אותם, זה ביבי. זה מצב נפשי. זה פתולוגיה, זה לא אידיאולוגיה. ברק סרי, אתה במצב פתולוגי.
שמע, אתה יודע, אתה יכולת לטעון, אם היה כאן יושב איזה איש שמאל, או איש שאתה יודע, באמת, אבל אני, אתה יודע, קשה לך להכניס אותי לתוך משבצת, כי אני לא כזה, אמרתי לך, אני איש ימין, הייתי פעם חבר מרכז הליכוד, אני אדם מסורתי, ואני אומר לך מהנקודה הזאת, שאין לי שום טענה לקדוש ברוך הוא. יש לי טענה לבן אדם אחד, כמו שאמרת, לבנימין נתניהו, חצי שנה ויותר לאחר פתיחת המלחמה. עזוב את הכישלון האדיר שהיה לו עד המלחמה. גם בניהול המלחמה אנחנו בפני שוקת שבורה. גם בצפון, גם בדרום, גם מול החברים שלנו בעולם, גם מול בת בריתנו. אתה יודע, אפילו לשיטתך, ואתה יודע, תהיה כן עם עצמך, אפילו לשיטתך. אתה יודע, אתה רוצה לנהל מלחמה, הרי טענתם חודשים שרק כוח צבאי ישחרר את החטופים, ורק לחץ, ורק רגל קשה על הצוואר של סינואר. עזה לא קיבלה מעולם, לדעתי, כמויות כאלה של סיוע הומניטרי. כמויות, אני רואה שם סרטונים, אנשים עם מחולות שלמות, עומדים לידם וחוגגים ושרים, וכבר דיברנו על אתה יודע, עוד מעט יש כמה ימים של שרב, אני מניח שהחופים בעזה יהיו שוקקים שוב. דיברנו עם ראש עיריית נהריה, שמספר שהחופים בנהריה סגורים, בעזה יחגגו, סיוע הומניטרי כאמור. כל האוגדות, כמעט כולן יצאו, נשארה רק חטיבה אחת, מעל 100,000 חיילים עזבו. החטופים נשארו בתוככי עזה, בתוככי המנהרות, יותר מחצי שנה לפני, בצפון, עכשיו הוא התווכח איתי, אני לא מעל 100, הוא יגיד לי לא 60, מעל 100 עקורים מביתם, 100,000 עקורים מביתם. עוד מעט נשמע את ראש מועצת מטולה דוד אזולאי שבוכה, עובר מתחנה לתחנה ובוכה וצועק, והחקלאים אבל העיקר שינון מגל מאושר וקורא לכולנו לחגוג בשמחה. עכשיו זה עוד פעם, זה מצווה וצריך לחגוג, אבל אתה יודע, תהיה קצת אמפתי לרבים שלא רגע, שלא יכולים לחגוג, שליבם כואב וכבד עליהם. אני כבר לא מדבר על משפחות שכולות, במשפחות חטופים, אנשים שקשה להם לחגוג בפסח, כי אתה יודע הבא, אין במצבנו היום, במצבנו היום, שום סיבה גדולה לחגוג, חוץ מהציווי, חוץ מהציווי שצריכים לחגוג.
חוץ מהציווי. האמת, אני אגיד לך, זה פשוט טיעונים משעממים.
אוקיי.
אתה פותח כל תוכנית עם ביבי אשם, ביבי אשם, וסיוע הומניטרי, ובקורים בזה, כאילו, זה פשוט...
משעמם אותך, משעמם.
זה בדיחה.
לא, לא, זה כמו שנתניהו השתעמם מאורנה פרץ.
כן, נכון, נכון. נכון, זו בדיחה.
בדיחה,
פשוט בדיחה. ילילות, ילילות, יאללה. הבנו, היה תקיפה בסוריה, באיראן. היה נהרגו שני שוטר ומתנדב פה עובד אחרי הפגנה של השמאל.
של משפחות חטופים. עינב צגאוקר, אימא של חטוף, עצרה שם את התנועה.
נכון, נכון.
עינב צגאוקר, אימא של חטוף, תושבת אופקים.
ואם זה גרם למותם של שני אנשים, אז היא פושעת.
אחרי הפגנה.
נכון.
היא פושעת.
כן, אם זה גרם.
הנה, ינון מגל טוען שעינב צגאוקר, אימא של חטוף, פושעת. תמיד ירדת עכשיו לשפל, שפל, שפל המדרגה. אימא של עינה, אימא של חטוף, אימא של מתן החטוף, היא פושעת על איבא דיינון מגן. אתה יודע מה זה בושה? תחזור בך, תתבייש. מה אתה היית עושה עם הילדים שלך היו שם?
דיברת, תן לי לדבר.
מה היית עושה עם הבן שלך? אין לה מה לעשות, וכן לא רוצה לדבר איתה.
שעה, דיברת. אמרתי, אם בגלל ההפגנה הזאת, שהיו שם מעט משפחות אגב, וזה ארבע משפחות של חטופים.
אחת, לא משנה, אחת אפילו.
וזה גרם למותם של שני אנשים, מי שהיה שם הוא פושע. אוקיי? זה ברור?
לא גרם לשום זה, אתה עושה מניפולציה, אתה עושה מניפולציה, זה היה לאחר ההפגנה, אתה ישמת כאן עכשיו אימא של חטוף שמפגינה, צועקת בדם לדבר, שהיא פושע. אתה יודע, ירדת לשפל המדרגה.
נכון, ישמתי אימא של חטוף.
שפל המדרגה.
נכון. יש מצב שהיא גרמה למותם של שני אנשים, נכון? בהחלט.
בושה וחרפה.
נכון, אמרתי, אם זה, ככל שזה גרם, שההפגנה הזאת גרמה למותם של שני אנשים, אתם, תראה, הרי מה, אתם, זה פתולוגיה, זה לא אידיאולוגיה. בגלל שהיו שם משפחות חטופים, אז עכשיו אי אפשר להגיד שום דבר, גם נכון. גם כשנהרגו שם אנשים. כלומר, מפגינים למען חיי אדם, כן? וגורמים למותם של חיי אדם, אבל אסור בגלל שהם קדושים, והשוטר והעובד הם לא קדושים. הם לא קדושים. נהרגו שני אנשים, נהרסו שתי משפחות, למעשה שלוש משפחות, כי גם הדורס נהרסה משפחתו, כן? אבל עליהם אסור להגיד, מה פתאום? זה אמא של חטוף, אי אפשר להגיד עליה. פשוט כאילו, אתה אמרת, צאו מהטנטרום שלכם, צאו מהפתולוגיה. לא מותר הכל למשפחות של חטופים, לא.
הכל, הכל.
אם זה לא הכל.
שמה, זה לא יאמן.
אסור לעשות דברים שגורמים למותם של אנשים, אסור.
הם לא גרמו, אתה עושה מניפולציה ומחרטט.
תהיה בשקט עכשיו, אתה לא מפסיק לדבר, תהיה בשקט.
אתה מחרטט ומשקר.
תהיה בשקט, תלמד קצת תרבות דיבור.
אוקיי.
קצת תרבות דיבור.
ממך נלמד תרבות דיבור.
כן, ממני.
ממך נלמד תרבות דיבור, באמת. ממך נלמד תרבות דיבור.
אסור הכל, אם נהרגו אנשים זה אסון. ומי שגרם לזה הוא פושע, ועכשיו יבדקו מה גרם לזה. בסוף הם עבדו בניקיון ובסידור אחרי ההפגנה שלהם. בכביש מספר אחת, שעה לפני שבת, חוסמים כביש, חבורה של חוצפנים. כן. זה המצב.
שברת את כל השיאים גם של עצמך. אתה יודע, אני תוהה. אתה יודע, מה קורה לבן אדם? באמת להיות כזה גס רוח, אטום לב, כלפי אנשים שבאמת המדינה אחראית למה שקורה איתם. המדינה הפקירה אותם. האנשים האלה, אתה יודע, לא חיילים, אזרחים, תינוקות עד קשישים, מגיל 10 חודשים ועד גיל 85, נחטפו מהמיטות, נחטפו מבתיהם, נמצאים שם חצי שנה, מתים, מופקרים, המשפחות כבר לא יודעת מה לעשות, נפגשים, תהיו בשקט, בשקט, תדברו עם המנהיגים, מדברים עם המנהיגים, אל תגידו ככה, כן תגידו ככה, יותר מחצי שנה מחליטים לזעוק, מחליטים לשנות סדר העולם, כי אף אחד בהנהגה כבר לא מדבר איתם, כבר הקבינט כבר לא מתכנס כדי לדון בענייניהם. אז אין להם מה לעשות, אז הם עושים דברים כן, שחורגים מהקונצנזוס ומהזה, והם סוגרים, רחמנא ליצלן, סגרו את כביש מספר 1 לכמה זמן, ולאחר שניקו שם, הייתה תאונה טרגית, וליבנו עם שני האנשים שנהרגו, אתה מאשים את המשפחות שכבר אין להם מה לעשות, אתה יודע, אין להם מה לעשות, המנהיג שלך לא רוצה לדבר איתם, עושה טובה שהוא נפגש איתם, עושה טובה שהוא בכלל מתייחס אליהם, הם תרדה עבורו, ואתה קורא לאמא, לעינב צגאוקר, אמא של חיה, של אדם שנמצא שם בתוכי עזה, אתה קורא לה פושעת, שזה סיאסים.
טוב, תשמע, אין לי כוח להתייחס לבדיחות. א', הוא כמובן נפגש עם משפחות,
כן.
ב', כל הקמפיין הזה שהוא השם, כשהאמריקאים והמוסד אומרים שחמאס מונע את העסקה, זה פשוט אתם בדיחה, אתם פשוט בדיחה. אין כוח כבר להתעסק.
ראש הממשלה שלהם זה סרי, נתניהו, סרי, לא סינואר, סרי, לא סינואר. סרי,
תן לי לדבר בבקשה, תן לי לדבר, אוקיי? אנחנו לא נמשיך ככה שאתה לא נותן לדבר. זה כמובן בדיחה. כולם אומרים, הרי ברור שזה לא בידיים של נתניהו. נתניהו התגמש מאוד במעצה ומתן, ניסו להגיע, אבל אתם בפתולוגיה. לא משנה שום, נהרגו אנשים אחרי הפגנה, בעקבות הפגנה שהם עשו, ועדיין, הרי אם זה היה קורה להפגנת ימין, כל התקשורת הייתה סוערת, אנחנו יודעים מה היה קורה. אם אותו דבר היה קורה, נגיד ששני אנשים היו נהרגים אחרי חסימת כביש בהתנתקות, אנחנו יודעים מה היה קורה. אבל איך אמר השופט יצחק, איך קוראים לו? עמית, נמאס כבר להשוות כל דבר להתנתקות. אין להם אפילו בושה, אין להם מראית עין של לבדוק את האיפה ואיפה פה, בכל המוסדות, בתקשורת, בבתי המשפט, בפרקליטות, הם אפילו לא רוצים לבדוק את זה. הייתה עתירה של וסרלוף להשוות את זה להתנתקות, מה קורה פה עם האכיפה של חסימות הכבישים וההפגנות. השופט יצחק עמית, שופט שרוצה להיות נשיא בית המשפט העליון, אומר, תפסיקו כבר כל דבר להשוות להתנתקות. כלומר, פה הכניסו אנשים לחודשים ארוכים בכלא, על זה שרצו לשרוף מכונית בסיפור עם סמוטריץ' באיילון, שקראו לו טרוריסט. עד היום קוראים לו טרוריסט, על זה שהוא רצה לחסום את איילון עם מכונית דולקת, כן? ושניים אחרים ישבו חודשים ארוכים, אני לא זוכר בדיוק כמה, חודשים ארוכים ישבו ממש בכלא, כן? ופה אלה שורפים חביות שעה לפני שבת, בכביש מספר אחת, ושום דבר. ובעקבות זה נהרגים שני אנשים, ושום דבר, זה לא מעניין אף אחד. להפך, מה אתה בא בטענות? מה אתה אומר?
טוב, סיימת?
אז תקשיב, אז הטיעונים שלך הם פשוט בדיחה, כן? אתה יוצא ביציאות פבלוביות, לא אינטליגנטיות, על מה שאני אומר, כשכל מי שעיניו בראשו ושכל בקודקודו, מבין שאתם פשוט חבורת צבועים, ויכול להיות שאתה מסורתי, או שיכול להיות שהיית פעם בימין, גם בן כספית היה בימין, וההורים של ציפי ליבני היו בכלא אקו. זה מעניין, אתה יודע את מה. אתה משרת של השמאל, אתה משרת של האליטה, אתה לא ימין בשום דבר, לא בתפיסת עולם, לא בארץ ישראל, לא בשום פרויקט, שום נושא ששנוי במחלוקת בימין לשמאל, תמיד אתה תתיישר לפי תבלה 12, המקום שמארח אותך, כן, שאתה חייב לו, כמו עבד משרת אותם, זה ההבדל, זה ההבדל, פשוט מאוד.
טוב, זה פשוט, אתה יודע, יש מושג בפסיכולוגיה נקרא השלכה, אין משרת יותר גדול ממך, אין משרת יותר קטן ממך, אין שופר, איך אמרת ברעיון למקור ראשון? איך אמרת שם, משהו בסגנון? אני לא כך בקשר עם נתניהו, אבל דרכי הוא מעביר את כל הדברים. אתה משרת של איש שנכשל. אתה משרת של ראש ממשלה, אתה מדבר על אליטה. זה המציא את האליטה, ליד הערך אליטה במילון, יש את מיני מנתניהו, מיליונר, ותוסיף את כל הדברים האחרים, סופר סופר אליטה. אתה המשרת שלו, אתה המשרת הנקלה שלו, אתה מעביר את כל הדברים שלו, וראינו לאן אנחנו מגיעים חצי שנה אחרי פתיחת המלחמה, שגם המלחמה וכל מה שקרה והמחדל הזה על ראשו מהפעם, אתה יודע, אמרתי לך, כולם צריכים ללכת הביתה, אבל הוא ראש וראשון הולכים הביתה, חצי שנה לפני, שוקת שבורה, חטיבה אחת נשארה בתוך עזה, אין לחץ, כמו שדיברתם על חמאס, ההומניטרי זורם, הכל אותו דבר, העזתים מתחילים לחזור, מתחילים לשקם, לצערנו הרב, החמאסניקים שם חוזרים לעמדות שצהל נטש, זו המלחמה הדגולה של המנהיג הדגול, של ראש הממשלה, שליח האל, שבאמת התגלה כפרסה אחת מוחלטת, ואתה, אתה המשרת שלו, אז עדיף להיות משרת של כל אחד אחר, ולא של בנימין נתניהו.
בסדר גמור, אני גאה, א', אני לא משרת שלו, וזה בדיוק מה שאמרתי בריאיון, שאני לא חבר שלו. אני עיתונאי, הוא רוצה להעביר מסרים, הוא מעביר דרכי, כמו שברק רביד משרת את הבית הלבן. ההבדל הוא שאני לא מקבל פרס מנתניהו, הבית הלבן נותן פרס לברק רביד. הבנת? הוא משרת אותם, והבית הלבן נותן לו פרס. כל עיתונאי הוא כלי להעברת מסרים. זה מה שאמרתי, כשבני גנץ וגדי אייזנקוט מדליפים לירון אברהם מדיוני הקבינט המצומצם, הוא כלי להעברת מסרים עבורם, פשוט מאוד, אבל אתם תמיד, אתם פשוט כאלה שקרנים, אתם תמיד כאלה עושים את עצמכם, ההבדל הוא רק שאני אומר את האמת, זה הכל, זה הכל. אני כלי של נתניהו, וזה מה שאמרתי, ונתניהו הוא כלי שלי, הוא כלי שלי, אני משפיע עליו, אני הבייס, אני גורם לו לשינוי בתפיסה, הוא מתחשב בדעה שלי, וכל אחד, אנחנו רואים אינסטרומנטלי, אנחנו לא חברים, אני רואה בו אינסטרומנט, הוא רואה באינסטרומנט, הכל בסדר, זה מותר להגיד, זה, אבל זה לא עניין שאתה משרת אליטה. אתה משרת אליטה, אתה עובד בתבלה 12, כן?
לא מרוויח שם שקל,
זה
כן?
זה לא קשור, זה שווה לך, זה שווה okay. לך. Okay. כן, להיות על המסך זה שווה בכל מקרה גם כלכלית, גם אם אתה לא מרוויח באופן מיידי את הכספים. אתה עובד בערוץ שהוא תעמולה של חמאס מייצר, שכל היום מצטטים אותו בערוצי האויב. את ערוצי התבלה כל היום מזה, את האנשים שמדברים שם, כן? מתרגמים אותם לערבית. זה בדיוק מה שאתה, אתה משרת את האנשים האלה בכל, במה אתה ימני ברק סרי? במה אתה ימני?
במה אתה ימני? אני לא בחקירה.
אתה לא בחקירה.
אז אני חוזר עוד פעם. אתה משרת של ראש ממשלה שהוא הכל חוץ מימין.
אתה משרת של ביבי וסדר.
חוץ מימין. אתה יודע, אפילו אתה יודע, דיברתם על איזה ראש ממשלה.
הוא מנה מדינה פלסטינית.
דיברת עד עכשיו.
רגע, אבל עוד לא גמרתי. שנייה, אבל עוד לא גמרתי.
לא, לא, סיימת. דיברנו עד השביעי באוקטובר. דיברת אתה יודע, נתניהו התגאה כל השנים ביותו חזק מול החמאס, וחזק מול הטרור, וכותב ספרים. בלוף, הכל התפוצץ בשביעי באוקטובר. האיש, לא יעזור לכם, אני אשמיע זה פעם אחר פעם, שחימש ושילם מיליארדים לחמאס, וגידל מפלצת בעזה, ונתן למפלצת בצפון לגדול בקדנציה שלו, בשנים שלו. אין לו גם על מי להפיל את התיק. אתה יודע, כל השנים הוא התמחה בלהפיל את התיק. פעם אהוד ברק השם, מה אני יכול לעשות? צריך לתת לקואליציה. פעם זו איזה ציפי לבני, פעם יאיר לפיד. הוא אחראי, הוא אבי הקונספציה. אז הוא אבי הקונספציה, ובשביעי לאוקטובר כל החזק מול התנפץ. אבל אמרנו, אתה יודע, שחקן מדיני, רק הוא יצליח למנוע, רק הוא יודע להתנהל מול ארצות הברית. אתה יודע, הרבה דיבורים, הרבה פקה פקה, בסוף כלום, שום דבר. אמריקאים דרשו סיוע הומניטרי, מעולם לא נכנס סיוע הומניטרי בכמויות האלה.
אז להתנגד, אז לא להכניס,
רגע,
אז לא להכניס.
רגע, אני עכשיו מדבר, לא רוצה לענות שואל. לך, לא רוצה, לא, לא, יש לך דרך להסיט, לא.
לא, אז אתה אני אומר, רק רוצה להראות לך הומניטרי.
כמה הוא כלום.
אוקיי,
לא,
הוא כלום.
לא חזק מול חמאס,
אוקיי.
לא שחקן מדיני חמאס,
אוקיי,
חצי שנה ויותר מעולה. אחרי
בי,
זה,
בי, בי,
הגענו לשוקת שבורה, ואתה המשרת שלו.
בסדר.
ואתה, איך אמרת לי פעם? אמרת לך לתקוף, לא לתקוף, להגיב, לא להגיב באיראן. איך אמרת? מה שביבי יחליט.
נכון,
יחליט
יפה.
לתקוף, אני בעד.
בדיוק.
יחליט להבליג,
נכון,
אני בעד.
נכון.
אז מה אתה? שופר קטן,
תגיד.
משרת. אתה מדבר עליי משרת, אתה אבא של המשרתים.
תגיד, אתה קודם כל עבדת בתור משרת של אהוד ברק.
מה זה משרת? עבדתי
עבדת
איתו.
עבדת בתור דובר של אהוד ברק.
מה זה משרת? היית עם מעביר, סדרת
לא
שרים.
סרי, שנייה.
אוקיי.
לא היית דובר של אהוד ברק, היית דובר של אריה דרי. לא העברת מסרים לעיתונאים? בתור דובר, לא העברת מסרים לעיתונאים?
מה זה קשור? מה זה רלוונטי?
שואל אותך שאלה.
אבל מה זה רלוונטי? תדבר על עצמך.
עיתונאים, שנייה, האם עיתונאים היו כלי שדרכם?
אבל זה מקצוע, זה עבודה שלי. אבל מה זה רלוונטי?
שואל אותך שאלה.
לא, מה זה רלוונטי?
אז זה רלוונטי. אתה אמרת שאני שופר, כן?
אתה אמרת על עצמך.
שאני כלי, אז אני שואל אותך.
אתה אמרת ברעיון במקום ראשון, אני כלי.
נכון.
אמרת, אני כלי שמעבירים דרכו אידיוט. אני אמרתי, אתה אמרת.
אז אני שואל אותך, האם העיתונאים היו כלי שדרכו העברתם מסרים, אתה העברת מסרים, מאדונך, אהוד ברק ואריה דרי,
ואחרים, היו אחרים, תוסיף, אבי דיכטר, ישראל קץ, עבדים עוד הרבה.
אני שאלתי שאלה, האם הם היו כלי שדרכו העברת מסרים מאדונך?
אתה באמת רוצה תשובה לדבר הזה? יפה, אז אני קודם כל הייתי איש מקצוע, ובתור איש מקצוע זה התפקיד שלי, להיות, לעבוד עם אותו שר, עם אותה אישיות בחירה, ולתרגם את הדברים שהוא רוצה לתדרוכים וכו' וכו'.
כן.
זה, זו עבודה, אני איש
האם
מקצוע.
האם העיתונאים היו
אתה,
כלי?
אתה באופן וולונטרי.
האם העיתונאים
רגע,
היו
תן
כלי?
תן לי לענות, שאלת.
אבל שאל, 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 לא עליי, שאלתי עליך. לא. האם העיתונאים היו כלי שדרכו העברת מסרים מאדונך?
ההבדל הוא דרמטי. אתה באופן וולונטרי, אומר את זה, בכנות יש לומר, גם ברעיון בעיתון וגם כאן, אני כלי, אני שופר של נתניהו. מה שנתניהו מעביר לי, אני משדר. ואיך אמרת? משהו יחליט, אני עושה.
שאלתי אותך שאלה.
אתה שהערך משרת ליד, אם הערך אליטה ליד נתניהו, זה הערך, אז הערך משרת ושופר לידך.
אבל למה אתה לא עונה?
זה בדיוק, אמרתי לך, זה בדיוק מה צריך להיות לדרך.
אני שופר, אני כלי, הבנתי.
יפה.
שאלתי אותך שאלה, האם אתה,
יש מקצוע.
לא אתה, האם העיתונאים היו כלי שדרכו העברת מסרים מאדונך?
לפעמים כן, לפעמים לא.
תודה רבה.
לפעמים כן, לפעמים לא. מה תודה רבה, מה ההבדל? אתה באופן וולונטרי עושה את זה וגאה בזה. ואחרי זה אתה בהשלכה מטיף לאחרים.
כל ההבדל.
אתם משרתים, אתה משרת, אתה גם מודה שאתה משרת.
סרי, כל ההבדל הוא שאני מספיק אינטליגנט ומספיק ישר כדי להסתכל במראה ולהגיד מה אני רואה. וכשברק רבידי מסתכלים, או נדב ויאלים שמדבררת גם...
למה, הייתה לו אחלה ידיעה לברק רביד.
מדבררת, כי הוא דובר, כי הוא קיבל ידיעה מהבית הלבן. הרימו לו טלפון.
עוד ידיעה פצצה?
הרימו לו טלפון.
הוא עובד כאן בקבוצה הזאת, אל תלכלך.
הרימו לו טלפון, מעניין אותי, אתה יודע את מה. הרימו לו טלפון, אמרו לו נדב, יש זה, הוא כלי להעברת המסר, והוא העביר את המסר.
כן, אבל...
רק שאני, יש לי מספיק יושרה, ברק זרי, לא לשחק את המשחק שעיתונאים חושבים...
אז בוא נגיד לך הבדל. ברק רביד קיבל יודע, התקשר לב מישהו מהבית הלבן, ואומרים לו, תשמע, הולכים להטיל סנקציות על נצח יהודה. זה יודעה אינפורמטיבית, זה אינפורמציה. אתה, בבסיס שלך, בא ואומר, מה שנתניהו יעשה, אני בעדו. זה פובליציסטיקה, זה דעה, זה לא אינפורמציה.
בגלל זה אני אתביעה בתיק 4,000?
אני בעדו. נתניהו יחליט להכיל ולהבליג?
בגלל זה אני אתביעה בתיק 4,000?
היית עיתונאי פעם, היום אתה כבר לא.
אז בגלל זה נכנסתי בשר נתניהו?
אני זוכר אותך כמנכ"ל.
רגע, ומה עם זה שנכנסתי לפני שבועיים? ומה עם זה שנכנסתי לפני שבועיים בשר נתניהו?
השתנית לחלוטין, השתנית. ציינתי אותך כבר 700 פעם לשבח. אני זוכר אותך כאורך ראשית של וואלה, היית עיתונאי, הנה אני אומר לך,
אתה נותן ציונים לעיתונאים, אתה שהיית משרת של, אתה שהיית משרת של אדונים, אתה נותן ציון לעיתונאים,
הייתי יועץ תקשורת, אתה היית פעם עיתונאי, והחלטת להאמיר את העבודה,
אתה נותן לי ציון כעיתונאי,
אתה שופר.
רגע, אבל כשאני נכנס בנתניהו, שנכנסתי בו,
במי נכנסת בו? מתי נכנסת בו?
נכנסתי בו הרבה פעמים.
במתי?
נכנסתי בו ביום העצמאות, ונכנסתי בו עם בני גנץ.
פעם אחת עם בני גנץ, אני
זוכר. לא, 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 נכנסתי בו הרבה פעמים.
וכמה פעמים?
בוא נעשה גוגל.
וכמה פעמים? וכמה פעמים תמכת בהחלטות שלו?
בוא נעשה, כמה פעמים ברק רביד נכנס בבית הלבן? תראה לי פעם אחת.
תגיד לי מה אני טובה של ברק רביד.
תראה לי פעם אחת.
אבל מה זה התפקיד של ברק רביד לשאוף שם אינפורמציה?
אתה אמרת שברק רביד לפני שנייה אמרת שהוא עיתונאי.
נכון.
נכון. תן לי, בוא נעשה גוגל, ינון מגל נגד נתניהו, וינון מגל וברק רביד נגד הבית הלבן, נראה מה יצא.
השוואות מופרכות, ברק רביד עובד מול מקורות בבית הלבן כדי להביא אינפורמציה, והוא מביא את זה. תאמין לי בהצלחה רבה, אחלה עיתונאי, לא התפקיד שלו לפקר את הבית הלבן. אתה עיתונאי, בעל השפעה, עם כמה פלטפורמות, ערוץ 14 ו-103, יושב כאן, מעלל, משבח, ומגיע לשיא, כשהוא אומר, מה שנתניהו יחליט, אני בעדו, שזה שיא השיאים של השופרות.
שנייה, לא הבנתי. ברק רביד מסקר את הבית הלבן, אבל לא התפקיד שלו לבקר את הבית הלבן.
נכון, לשאוב אינפורמציה. נכון.
ואני התפקיד שלי הוא לא לשאוב אינפורמציה?
אתה התפקיד שלך כעיתונאי ישראלי,
הוא לא
להגיד דבר כמו...
התפקיד של עיתונאי הוא לא גם לבקר?
כן, לא, לא. התפקיד שלך זה לבקר, בטח לבקר, בטח שלטון קיים.
ושל ברק רביד הוא לא התפקיד שלו לבקר?
הוא מבקר את הפרסונות בישראל.
התפקיד שלו לקבל אינפורמציות מהבית הלבן?
מה יש לבקר את הבית הלבן? אני יכול להניח שיהיה לו ביקורת. אני לא פרשן של ברק רביד.
בוא, תנסה טיעון אחר.
אבל אתה זיקקת והבאת את מה שאתה עושה לשיאים של, באמת, אין לי מילה, אתה אומר, אני לא עיתונאי בסדר, אבל להגיד משפטים כמו מה שנתניהו יחליט, אני בעדו, ומה שהוא עושה, כי הוא שליח האל, כי הוא שליח שלנו, כי הוא אינסטרומנטלי שלנו, כי הוא זה, זה חרפה.
סרי, סרי, בוא נראה. גוגל, ינון מגל נגד נתניהו.
איך הוא אוהב את עצמו?
ינון מגל נגד שרה נתניהו, היא מפריעה וזה גורם נזק. ינון מגל העיד במשפט נתניהו, רק בתוכן כל היצנים. ינון מגל נגד נתניהו וגלנט שהתביישו. הלאה, נמשיך.
מתי התביישו?
ינון מגל.
מתי, באיזה הקשר שהתביישו?
שהתביישו, זה היה... ההבחנה בין מעורבים ללא מעורבים, משהו במשהו במלחמה.
דלוח, דלוח.
דלוח, שהתביישו זה דלוח, כן, זה לא ביקורת. תביא לי התביישו אחד של ברק רביד על הבית הלבן.
תגיד לי, מה יש לכם ברק רביד?
לא, כי אתה אמרת שהוא עיתונאי.
העיתונאי שעושה את עבודתו, מביא סיפורים, פצצה של עיתונאי.
הוא מבקר את המקורות שלו. תראה לי דוגמה שהוא מבקר את המקורות שלו.
אני לא יודע, אני אכנס ואני אמצא, זה שטויות. זה דוגמאות מופרכות. זה מופרך מה שאתה עושה כאן. אתה מבקר את נתניהו, הייתה לך ביקורת אחת, באמת, את שרה נתניהו, לפני שלושה שבועות, פרגנתי לך, כמו שלא פרגנתי לאף אחד בחודשים האחרונים,
ינון,
באמת שיחקת אותה.
ינון מגל במתקפה על נתניהו, יכול לצמצם נוכחות, הלאה.
ואיפה, איפה,
לצמצם נוכחות? לא, לא, זה שרה נתניהו, מגל,
צמצם נוכחות זה נגד, שרה נתניהו.
לא, 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 זה בנגד נתניהו, צמצם, זה מתי? ב-26 באפריל, 23, הלאה, ינון מגל נגד נתניהו, אם הוא לא מטפל בחמאס, שילך הביתה. זה ב-29 באוקטובר 23. הלאה. קיצור, סרי, קיצור, יצאת פיתה.
יצאתי לא פעד.
יצאת פיתה. יצאת פיתה.
אומר לך עוד פעם, נתת לי כאן דוגמאות...
אתה יכול להגיד עוד אלף פעמים.
דלוחות, דוגמאות דלוחות. אתה שופר,
עכשיו...
ואתה שופר שאתה מעיד על עצמך, לא הייתי מעליב אותך, אם אתה לא היית קורא לעצמך
ברק,
שופר,
רביד,
אדם שמעבירים דרכו.
נגד הבית
תגיד לי, מה יש לך עם ברק רביד? למה זה רלוונטי ברק רביד?
אתה אמרת שהוא עיתונאי.
אני, הוא עיתונאי, אתה, קודם כל, אתה היה את עצמך שאתה לא עיתונאי, אבל אני אומר עוד פעם, אתה לא עיתונאי, אתה מתנהג, לא, מה פתאום?
אז מה אתה רוצה ממני?
מה פתאום? מה פתאום? אני לא עיתונאי.
אז מה אתה רוצה?
אני לא עיתונאי. אבל אני לא אומר על אף אחד שמה שהוא עושה הוא צודק. אני לא אומר על אף אחד שהוא שליח האל. אני לא אומר על אף אחד שהוא הדבר הכי טוב שקרה לעם ישראל.
לא עשית את זה עם אהוד ברק ועם אריה דרעי?
אני לא אמרתי לאף אחד שאריה דרעי ואהוד ברק הם הדבר הכי טוב, הם שליחי האל. מה שהם עושים הם צודקים ב-100%. לא אמרתי את זה. אתה אומר את זה. נכון. נתניהו שליח האל.
ברור.
הנה, תקשיבו, נתניהו שליח האל, ועיניו צקאוקר היא פושעת.
נכון.
זה... ככל, החיים ככל על שההפגנה, פי נון מגל.
ככל שההפגנה גרמה להרוג... בואו, תפסיק לצעוק, בואו נתחיל בלהפסיק לצעוק, כן? לא תפסיק לא להתרגש. לא. היית דובר הרבה שנים, לא אתה בסדר. לא הבן אדם לתת ציונים למי עיתונאי ומי לא עיתונאי, בסדר?
מה זה קשור?
דווקא אני. העברת מסרים, כמו פקיד, העברת מסרים לא, מהאנשים לא, לא, לעיתונאים לא, יש... שהיו כלים, אני, היו, אז... היו לכם את העיתונאים שהיו משרתים שלכם, ידעת למי בדיוק להעביר מה, לא ניכנס לשמות, ידעת זה כלי משובח, זה כלי פחות טוב. העברת, כולנו יודעים הכל, הכל בסדר.
יש מאות עיתונאים שעבדו מולי, והמדד שלי, ואתה יודע, אני מאתגר כאן את עצמי, לא יקום אחד שיגיד שפעלתי בצורה לא מקצועית, לא יקום אחד שיגיד ששיקרתי.
זה היה המקצוע שלך.
לא, ששיקרתי, לא יקום אחד שיגיד שעשיתי עליו מניפולציה.
זאת לא הייתה הטענה.
עבדתי ביושר, עבדתי במקצועיות, עשיתי את עבודתי והדגש על עבודתי בצורה הגונה והוגנת.
חתן פרס העיתונות, תקשיב, חתן פרס העיתונות של הבית הלבן, העיתונאי הישראלי ברק רביד, תודה רבה, אני סיימת, תבין?
מה, מה,
זה
מה,
העיתונאים
מה
שלכם.
מה הסיפור?
זה העיתונאים שלכם.
מה הסיפור?
צער, קח את זה מפה.
אתה לא עיתונאי, אבל אינון, בואו נסכים על זה.
אני לפחות לא מקבל פרס, כן, מהאנשים שאני מדברר אותם.
אתה תקבל פרס מנתניהו.
הוא מדברר את הבית הלבן ומקבל מהם פרס, ועוד משתבח בזה.
אתה מקבל פרס מנתניהו, ואתה איך אתה אומר?
איזה פרס אני מקבל מנתניהו? בואו נסכים שאף אחד פה מאולפן הוא לא עיתונאי. איזה פרס אני מקבל מנתניהו?
קבל פרס על התנהגות טובה.
איזה פרס?
אני בטוח שהם מבסוטים לך, אני מתקשר אליך, יצא מבית חולים, מתקשר אליך, זה פרס?
זהו, זה
הופתעתי. התקשר, יפה.
יצא מבית חולים, מתקשר אליך, זה חתיכת ידיעה.
יפה, ראש הממשלה יוצא מניתוח, הראשון שהוא מתקשר אליו, זה ינון מגל, זה פרס. הרבה עיתונאים היו משווים.
שלום, סגן אלוף במילואים איתן עוזרי.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
המפקד הראשון של גדוד נצח יהודה ומנכ״ל ישיבות ההסדר לשעבר, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
טוב, הגויים עכשיו רוצים להטיל סנקציות על הגדוד החרדי בצה״ל, כלומר המצב כרגע הוא שחרדים שלא מתגייסים ישראל משיטה עליהם סנקציות, חרדים שכן מתגייסים האמריקאים משיטים עליהם סנקציות, תגובתך.
טוב, זה מצב נחמד מאוד. זה שארצות הברית הגדולה מכירה סוף סוף בחשיבותו של גדוד נצח יהודה, זה עוד מדרגה שקופצים קדימה. בעזרת השם, ככה כולם יכירו בחשיבות הגדוד הזה.
מה אתה אומר, התגובה שלך בכל זאת על ההחלטה הזאת?
תראה, הגדוד כרגע נלחם במחבלי החמאס ורצועת עזה. אני לא רואה מישהו ממפקדי צהל שמונע ממנו איזה משהו כדי שיצליח במשימתו. משימה שחשובה לכולנו. ומעבר לזה, חשיבותו של הגדוד הזה, כפי שהייתה תמיד, היכולת לקלוט את הבחורים החרדים בצהל. אני לא חושב שמישהו יכול לערער על החשיבות של הגדוד הזה בימים אלה.
הטענה היא שכאילו בגדוד הזה היו כל מיני דברים שעוברים על החוק הבינלאומי וכל מיני דברים כאלה.
בסדר, היו דברים כאלה בגדוד הזה והיו דברים כאלה בגדודים אחרים. צהל יודע לטפל בדברים האלה בצורה נחרצת כשהם קורים, ואני ודאי לא חושב שזה איזושהי סיבה להפלות את הגדוד הזה ולהפוך אותו לאיזה משהו שהוא...
סעל איתנו זרי, קודם כל להגיד שאני חושב שזה טעות וצעד מאוד 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 לא טוב של לעשות הברית, אבל העיתוי שאנחנו נמצאים בו, העיתוי שאנחנו זקוקים לעשות הברית, ואתה יודע, רק הלילה אושרה חבילת סיוע מטורפת, מדהימה, בסך 26 מיליארד דולר לישראל, שאנחנו זקוקים
לא, לא, זה שמונה, תשע משם,
מתוך זה שמונה, תשע, לתור לפלסטינים ולעזה ולאונרה, הכל נכון, אבל עדיין זה יותיר את זה על 16 מיליארד.
לא, גם פחות מזה, פחות. 14, אני חושב.
וואו, 14, 13, בסדר, בואו נסכם 13, סכום מדהים, שיעזור לנו להתחמש, לרכות שירותים, ובאמת אוויר לנשימה מתורם. ולכן אני חושב שצריך כאן לעבוד בשיתוף עם האמריקאים, גם בעניין הזה. אין לנו את הפריבילגיה, אין לנו את הפריבילגיה לריב איתם, וצריכים לזכור עוד דבר, תזכור, סגן אלוף איתן עוזרי. תחקיר טוב היה פותר את העניין. אני רק מציין עוד נקודה, גם הצבא האוסטרלי קיבל שם איזו יחידה בצבא האוסטרלית, חברה טובה מאוד מאוד של ארצות הברית, קיבל שם איזה סנקציה מארצות הברית, ולכן אני חושב שאפשר לפתור את העניין הזה בלי לקטר, ובלי לצעוק, ובלי להגיד זה. בסוף אנחנו צריכים להסתדר עם ארצות הברית, אין מה לעשות, למרות שלפעמים הם טועים כמו במקרה הזה.
אני בהחלט מסכים איתך, מניח שאתה צודק, בהחלט אפשר לפתור את זה מבחינה דיפלומטית, לא רואה בזה שהוא מכשול גדול במערכת היחסים בין ארצות הברית ובינינו. בוא נגיד שזה קוריוז יפה.
אתה מכיר את הסיפור הזה עם אותו פלסטיני אמריקאי בן 80, עומר אסעד, שבעתיו כל המאומה הזאת החלה וכל הסנקציות האלה מושתות כעת על הגדוד נצח יהודה?
תשמע, אני זוכר את הסיפור, אבל אני זוכר שהיו גם סיפורים במקומות אחרים. אגב, היו סיפורים גם בעבר יותר רחוק, עוד לפני שקם נצח יהודה במקומות מסוימים. קרו אירועים לאורך 75 השנה שמדינת ישראל קיימת, הם לא מדגדגים אפילו את המוסריות של הצבא שלנו. אין ספק שהמוסריות של הצבא שלנו היא לאין ארוך מעבר של הצבא האמריקאי או של כל צבא אחר בעולם. אז בסדר, לקחת את הדברים בפרופורציה.
אז איך היית מסביר את האירוע? איך אתה מסביר אותו? תראה, בסוף יש המון יחידות בצהל, ויש גדוד חרדי אחד, ועל הגדוד החרדי הזה מטילים סנקציות. איך זה קרה? איך הגענו למצב הזה?
תקשיב, זה כמו בכלכלה, כשיש מישהו שדוחף מאחורה, אז המוצר עולה למעלה ופתאום כולם קונים אותו, למרות שלא ברור למה. גם פה כנראה יש איזשהו גורמים שדוחפים מאחורה, והם הצליחו להביא את זה לקדמת הבמה. אני לא הייתי עושה מזה אירוע כזה גדול.
לא, אבל בכל זאת, מי זה הצדיקים?
יש בארצות הברית לא מעט גורמים שהם לא אוהבים את מדינת ישראל באשר היא. אז הם מוצאים דרך איך לפגוע בה.
אני רוצה רק להזכיר שוועדה מקצועית, ועדה שפועלת במשרד החוץ האמריקאי, שחקרה טענות להפרות זכויות אדם של צה"ל ביהודה ושומרון, העבירה למזכיר המדינה בלינקן כבר לפני חודשים המלצות להטיל סנקציות על עוד כמה יחידות של צה"ל במשטר ישראל. לכן, אני אומר עוד פעם, עם כל הכעס המוצדק על ההחלטה הזאת, אסור לנו, בטח לא עם ארצות הברית, בטח ובטח לא בעיתוי הנכחי שתקצה העירייה כמה אנחנו זקוקים לארצות הברית, להיכנס כאן לאימות, אלא לבצע תחקיר פנימי בתוך היחידה, להעביר את המסקנות הבאמת אמיתיות, יש כבוד רב למוסד התחקירים בתוך צה"ל, ובכך אולי לנסות לפתור את המשבר הזה ולא להעצים אותו.
אני חושב שתחקיר כזה נעשה, בטח בעקבות האירוע שאתה דיברת עליו, שהוא כבר קרה מזמן. עצם העובדה ששולחים את הגדוד הזה להילחם בח'אן יונס, מראה שסומכים עליו.
לא, לא, אין ספק. אתה יכול באמת עכשיו בכמה מילים, אתה יודע שזה באמת תחומה שאתה יותר מכיר מקרוב הסיב, לספר קצת על הגדוד, שאנשים ידעו מה הייחודיות של הגדוד הזה, מה המשימות שמוטלות עליו, קצת שאנשים ידעו על, מי, על איזה חיילים מדובר.
קודם כל צריך להגיד שמדובר בחיילים עם הרבה הרבה מאוד מוטיבציה, לא רק להילחם, אלא כמו שאנחנו אומרים בפשטות, למסור את נפשם למען מדינת ישראל. חלק גדול מהחיילים האלה, אותם אלה שבאו מבתים חרדים, הלכו בניגוד לחינוך שהם קיבלו, בניגוד לחצים החברתיים שקיימים עליהם, ואמרו, אני תורם את חלקי למדינת ישראל, בתוך הגדוד הזה. והגדוד הזה הוא הוכחה שצהל כן יכול לקיים אורח חיים חרדי בתוך המסגרת הזאת של צהל. ולכן בהחלט אני מקווה שהמסגרת הזאת תגדל ועוד חרדים יבואו ויתגייסו לצבא ויתרמו את חלקם בעול במדינת ישראל.
זאת אומרת שאתה כבעל ניסיון טוען צהל במיל איתן עוזרי, שהנה אפשר לגייס עוד גדודים כאלה, כי אפשר לקיים מצוות ואפשר לשמוע על אורח חיים חרדי, בבד בבד להמשיך להילחם בח'אן יונס בלי בעיה?
לא רק שזה אפשר, אלא שזה הכרחי. הכרחי גם לצבא, שצריך עוד כוח אדם, אבל הכרחי גם לחברה החרדית, שתיתן את חלקה בעול הביטחון במדינת ישראל.
טוב, בקיצור אתה לא מתרגש יותר מדי.
לא.
אתה יודע, יכול להיות פה סיטואציות מביכות, פתאום הם יגידו, אסור לתת להם M16, למשל.
אז ייתנו להם תבוא. צהל ימצא את הדרך להתגבר על המכשלה הקטנה הזאת.
חבר'ה, בואו לא נקל בזה ראש, אתה יודע, בעיקר לאחר שינון תיקן אותי, שלא נתנו 26, נתנו 26 לכל האזור כאן, אלא נתנו 14 מיליארד. בוא לא נקל ראש בעזרה של ארצות הברית,
בסדר,
בסיוע...
בסדר, אוקיי, לא מקלים ראש, זה
בסיוע,
לא קשור.
בסיוע, אחי, אתה יודע, אני עוד זוכר ימים, סגן אלוף במיל עוזרי, שהיו כאלה בישראל שאמרו, בואו נזנח את הפטרון האמריקאי ונעבור לפוטין, הפטרון הרוסי, שאנחנו רואים אותו היום all out בציר הרשע.
אף אחד לכן, לא אמר לעזוב את האמריקאי,
צריך... סרי. לא, בסדר, לא, אתה לגלגת על סליפי ג'ו ואחרים. לכן צריך להסתדר...
גם טראמפ לגלג עליו.
בסדר, טראמפ מותר ומתמודד מולו.
טוב, סגן אלוף במילואים, איתן עוזרי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
תודה, פרסומות. שלום דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
מי יודע? שואלים אותי תמיד, אני אומר, מי יודע מה שלומי? אני צריך לשאול מה שלום הצפון, מה שלום מדינת ישראל, ובימים אלו זה לא משהו, לצערי הרב.
תתאר לנו מה קורה במטולה בחודשים האחרונים.
וואו, אנחנו קודם כל, מי זה ברק?
כן, ברק סרי.
אלן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו כבר קצת למעלה מחצי שנה נמצאים במעין מצור, תחת שליטה, לצערי הרב, אני אומר, של חיזבאללה, שבכל פעם שהוא רוצה, הוא פשוט יורה ופוגע. צריך לזכור שמטולה זה יישוב הכי צפוני במדינה. אנחנו יישוב היחיד בארץ שמוקף משלושה כיוונים בגבול, מזרח, צפון ומערב. ובערך 70% מבתי התושבים נצפים מהצד השני. וכל פעם שהם רוצים, הם פשוט לוקחים את הטיל נונטט שלהם, שזה רוב הפגיעות במטולה, בוחרים את הבית שהם רוצים, ובום, פוגעים בבית אחד, שמסביבו יש עוד 4-5 בתים שנפגעים, והולכים לבית הבא. וזה עצוב. זה עצוב שאין מענה לזה, לא מממשלת ישראל, ובטח לא מצה"ל.
תגיד לי.
אנחנו חיים במציאות כזו. התשובה עגומה, עם הרס של תשתיות ציבור מטורף, עם הרס של מעל 140 בתים כבר, של פגיעות בבתים. וממשיכים.
תגיד לי, אתה בכל הרעיונות שלך מדבר על שני שרים בלבד, משה ארבל ווסרלוף, השניים היחידים שמטפלים, שנגישים, שמקשיבים לטענות. אתה פונה לשרים אחרים, מה אומרים, עונים, מישהו מהעוזרים בכלל מדבר?
קשה. אלי כהן השבוע נפגשתי איתו, גם התחיל לעזור לנו קצת. אני מנסה, תראה, אני אומר לך ברק, לדעתי יש פה סוג של כאוס. בסדר, זה לא העניין הזה, זה נגיד שר ביטחון למשל שיושב אצלי במשרד ואני אומר לו, תגיד לי רגע, תן לנו מה קורה. אז אני מקווה תשובה שאני יודע גם אתם תדעו. זה לא תשובה שאני מצפה משר, בטח לא משר ביטחון. זה דוגמה למשל.
מה זאת אומרת, אבל אם זה המצב, אם ישראל נמצאת במלחמה ויש מצב של מלחמה, אז בתוך המלחמה זה האירוע. מה זאת אומרת, בתוך הקרב אתה שואל את המפקד מה קורה. לפעמים הוא יודע, לפעמים הוא לא יודע.
אז אנחנו לא מפקד, קודם כל זה
לא,
מדינה.
לא, הוא מפקד,
רגע,
הוא מפקד, שר הביטחון.
רגע, זה הנהגה מדינית. הנהגה מדינית חייבת, אבל חייבת לדעת מה הכיוונים, מה המטרות.
מה, הם לא אמרו מה המטרות? הם לא אמרו מה המטרות? להרחיק את חיזבאללה מהגבול? מה לא? מה לא? לא אמרו את זה?
את מי הרחיקו מהגבול?
שנייה, אמרו או לא אמרו שהמטרה היא להרחיק את חיזבאללה מהגבול?
אתה יודע כמה אמירות אמרו?
אז עכשיו, אבל אמרת שלא אומרים. שנייה.
נחזיר אותם לתקופת האבן.
אמרת שלא אומרים. אמרת שלא אומרים. אז אני אומר לך, אמרו. אז אתה אומר, אז אמרו אלף פעמים.
אבל ההבדל בין להגיד ללעשות הוא שמיים וארץ. לא עושים כלום.
כלום לא עושים.
לא עושים כלום.
אז איך נהרגו 300 אנשי חיזבאללה?
נהיה, מה זה 380,000? תגיד לי, זה כמה? זה התודעה, זה בדיוק התודעה שמראים לך תקיפות של מטוסי קרב.
אבל עשו משהו.
טיפה בים.
אוקיי.
מה אתה מצפה, דוד אזולאי? בוא, אז מה אתה מצפה? מה אתה מצפה שיעשו?
ביום שישי ב4:30 אחר הצהריים, טיל נונטט משום מקום, בום, שני בתים נפגעו. אתמול, 6:30 בערב, טיל נונטט, בום, נפגע. אין שום תשובות, אין שום דבר. מה אני מצפה? אני מצפה שממשלת ישראל וצהל, במקום ליצור רצועת ביטחון מהגדר ודרומה, לעשות רצועת ביטחון מהגדר וצפונה.
אז עכשיו להיכנס קרקעית, אז להיכנס עכשיו קרקעית?
אין ברירה.
עכשיו, אתה היית מכניס היום את צהל לפעולה קרקעית בדרום לבנון.
היום לפני חצי שנה הייתי מכניס. איזה ברירה יש לך?
אז השיקול כנראה כרגע הוא לגמור את הטיפול בעזה, ואחרי זה לטפל בלבנון. ולא לעשות את האירוע הזה.
רגע, אבל דוד, תגיד לו שיש רק חטיבה אחת בתוך עזה. המלחמה שם למות.
כן, אבל הולכים עכשיו למבצע ברפיח.
דרדלה.
איזה רפיח? מתי רפיח?
אי אפשר לנהל ככה דיונים. נו, באמת, זה לא אינטליגנטי.
חיל אוויר כבר מעל חודשיים פנוי לחלוטין.
אוקיי.
אני אומר רק צריך להפיק לקחים. נסראללה ב-2006 אמר, אם הייתי יודע שזאת תגובת מדינת ישראל על רוב הדחיה, הוא לא היה חוטף תחת אותי.
תראה, אני מסכים איתך.
למי מחכים? למה שדה התעופה בבירות עדיין פעיל כבר חצי שנה?
דוד אזולאי.
ואצלנו אין תושבים.
אני מסכים איתך שאי אפשר לסיים את המלחמה הזאת, כן? שנכפתה עלינו, בלי לטפל טיפול שורש, א', במתקני הגרעין האיראניים, ובית באיום של חיזבאללה. עכשיו לגבי העיתוי, יש פה דילמה לגבי איך אתה רוצה לנהל את המלחמה הזאת, ונכון שאתם משלמים את המחיר, אבל צריך להבין שזה חלק ממחירי המלחמה.
תראה, אבל אין פה דילמה בעיניי. אני כתושב הצפון, כאחד שחי פה, שכל יום נמצא בקונות סליגה, כל היום נמצא בקונות
סליגה. בסדר, אבל אתה לא, אתה לא רואה את כל התמונה. אתה תושב הצפון, אבל יש גם תושבי הדרום.
אבל אני רואה דרום, בסדר?
בסדר, יש תושבי הדרום שרוצים לחזור לבתים שלהם, והם לא יחזרו אם לא ימגרו את חמאס, ועכשיו ממגרים את חמאס.
אבל שם לא קורה כלום, זה הפסע מהניצחון. שם לא קורה כלום, עם החטופים לא קורה כלום, מדיניות מול האמריקאים והאירופאים לא קורה הרבה. בצפון לא קורה הרבה,
דוד,
איזה פסע.
דוד, אתה לא תשכנע אותו, אתה לא תשכנע אותו מבחינתו, הכל מצוין, הכל מעולה, גם בדרום, גם בצפון, גם בכלל. ותגיד לי, יש קולות אצלכם בצפון שטוענים שהייתה טעות מלכתחילה לפנות היישובים. אתה, וזה קשה להגיד את זה עליכם, כי אתם עם פגיעות נונטט קשות מאוד, אבל מה אתה אומר על הטענה שבאה מחלק מראשי היישובים בצפון?
אז אני אגיד, נכון לשביעי באוקטובר, בטראומה של מה שקרה בדרום, אנשים פשוט, זה נצרב להם בתודעה, בטראומה הזו, זה היה נכון לשביעי באוקטובר, לתקופה ההיא שכולם היו בהיסטריה, כולם, אני אומר לך, כל האזרחים, כל אזרחי מדינת ישראל, גם מערכות הביטחון היו בהיסטריה. נכון לאז היה נכון לפנות. בדיעבד אני אומר לך שזה לא נכון היה לפנות. אם היינו נשארים בבתינו, סביר להניח שכמות הטילים הייתה פוחתת, ושצהל היה כבר היום מסיר את האיום, עוד לא היום, עוד לפני כמה חודשים טובים. אפשר לטפל בשתי חזיתות, וזה לא מורכב, בטח ובטח שאנחנו לא עושים בדרום כמעט כלום.
דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה,
תודה, וחג שמח, חג שמח. חג שמח. תודה.
ביי, פרסומות.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
שלחו לי איזה סינק שלך מהשעה הקודמת, משעשע. בוא נשמע אותו. רגע, שים לב מה קורה פה. רגע.
אין משרת יותר גדול ממך, אין משרת יותר קטן ממך.
יש זעזוע גדול כבר שהולך ומתפתח בטוויטר לאחר שטענת שאימא של החטוף היא פושעת. אני אומר לך ברצינות, אנשים שולחים לי באמת זעזוע עמוק.
אוקיי, ואז
אימא של חטוף שחצי שנה ממתינה לבנה,
כן,
ושומעת הבוקר את ינון מגר מגל מכנה אותה פושעת. זה דבר איום ונורא. אז עליו יש לך הזדמנות, באמת אני פונה לבך, יום לפני פסח תחזור בך, תגיד שהדברים נאמו בעידן הדר איתך, לא התכוונת, כן התכוונת, נו תחזור בך, תגיד, תקשיב, המילה פושעת לא הייתה במקום.
לא, ממש לא חוזר בי, אני לא אמרתי שהיא פושעת, אמרתי...
אמרת שהיא פושעת.
אמרתי שככל שההפגנה שלהם היא גרמה למותם של שני אנשים, אז היא פושעת, אז הם פושעים והיא פושעת. בהחלט, אני עומד באחורי הדברים.
שמע, אנשים הפגינו שם, היה...
כן, כן, אנשים הפגינו בהפגנה לא חוקית.
טרגי, לא, לא, אתה מערבב כאן. היו שם כל מיני שיריות.
ההפגנה הייתה לא חוקית.
לא חוקית, לא חוקית, כי הם עושים דברים כדי לזעזע. הם השאירו שם כל מיני לכלוכים על הכביש, והגיעו אנשים לאחר שהם עזבו כדי לנקות, והייתה תאונה טרגית. בין זה לבין לחנות את האימא של החטוף פושעת, המרחק הוא היום. אתה עושה כאן מניפולציה של טרגדיה.
סרי, תראה, כשהשמאל מתרגש ומזדעזע, אני נרגע. אני נרגע, כן? כל ההזדעזעויות שלכם. הוא אמר והוא לא אמר, והוא עשה והוא לא עשה. אכלתי אתכם כבר ב-48. אכלתי אתכם, אבל לא שואל אתכם מה הגבול. את יודע מה ההבדל בינינו? שאתה אומר אני משרת. אני, כן,
משרת.
אני משרת של נתניהו, בשביל אידיאולוגיה.
איזה אידיאולוגיה?
אתה משרת בשביל כסף. אתה שירתת את ברק ואת אריה דרי בשביל כסף.
אני, זה היה עבודה שלי.
זה נכון. אני עושה את זה בשביל אידיאולוגיה.
אז בוא, אתה רוצה לפתוח את זה?
אני מאמין.
אז נתניהו דואג לך לפרנסה. כי אם אין נתניהו, כנראה שיש בעיה עם ערוץ 14. נתניהו דואג לך. הרי כל מה שאתה עושה כאן זה כדי לשמר את הביביזם שאתה מתפרנס ממנה. אתה מתפרנס מהביביזם. אם אין נתניהו, אתה בצרות צרורות. אם אין נתניהו, אין מקור פרנסה. אולי גם לא ישירו אותך כאן. בטח הפטריוטים יראה דרמטית, כי המנהיג הלך לדרכו, וכל כולך זה לא ימין, ולא שום דבר זולת
מנהיג. אני לא ימין.
לא, אתה לא ימין, אתה ביביסט. יש הבדל גדול. יש ימין ויש ביביזם. ולכן נתניהו דואג לך לפרנסה, קודם כל, לפלטפורמות, לאכסניות, לכל הדברים האלה. אז מי שמתפרנס מנתניהו,
אתה היית שופר, היית משרת של אנשים תמורת כסף.
עבדתי עבורה.
היית דובר של אנשים, העברת מסרים לעיתונאים תמורת כסף. לא הייתי, כן, אני עושה את זה בשביל אידיאולוגיה.
איזה אידיאולוגיה? איזה אידיאולוגיה של נתניהו?
אני עושה את זה. נתניהו, אני אסביר לך בדיוק. מה נתניהו? זה מה שהסברתי במקור ראשון.
כן.
נתניהו הוא זה שמאחד היום את הגוש האמוני. הגוש האמוני בעיניי זו האידיאולוגיה. האידיאולוגיה של החיבור של האנשים שרואים בעצמם קודם כל יהודים. הציונות הדתית, המזרחים המסורתיים, הפריפריה, החרדים, כאילו כל האווירה של כל האנשים האלה שבגוש האמוני, זו האידיאולוגיה שלי.
שמאמינים באתאיסט.
ושלכן...
שמסרב בהקשנות להניח תפילין.
ונתניהו הוא הנציג שלנו, והוא המנהיג שלנו, ולכן אני תומך בו. אם נתניהו עושה, כמו שהראיתי לך בשעה הקודמת, דברים שאני לא אוהב, אני מבקר אותו.
מה זה מבקר? נכון. איזה ביקורת. נכון. אוי אוי אוי, אתה יודע, הוא מפחד לקום בבוקר לשמוע את הביקורת של ינון מגל, אתה יודע, אתה נותן לו פטישים בראש.
נכון.
תגיד לי, במה הוא אמוני? אוכל שרצים, מחלל שבת,
באמת,
מסרב,
בגלל זה הוא עושה טעויות מדי פעם.
מסרב,
בגלל זה מדי פעם הוא עושה טעויות.
אתה יודע, אני זוכר, עבדתי בחרדים,
הוא לא מושלם.
הוא היה מוציא אותה מהדעת.
הנה, הוא לא נכנס לרפיח בזמן, תסתכל.
תן לי.
אם לא היה אוכל שרצים, כבר היה ברפיח.
אבל
לא
אוכל שרצים. אתאיסט, לא מאמין באלוהים, הכל הצגה, אתה יודע, הולך לכותל אוונטה, באמת, כל הווייתו זה הכי לא אמוני שיהיה, במה הוא אמוני?
טוב, אפשר לדבר על עוד דברים חוץ מנתניהו?
למה הוא לא מניח תפילין?
תודה, אולי הוא מניח?
לא, לא, הוא לא מניח, אתה יודע שהוא לא מניח, אתה פנית עליו בתחינה, נתניהו חמדניקים שולחים אותי, תניח תפילין.
סרי, אתה מניח?
אני מניח לפעמים, לא תמיד, אני אומר, לפעמים.
תראה, נתניהו לא מושלם, בגלל זה לפעמים הוא עושה טעויות, אם היה מניח תפילין, היינו כבר ברפיח.
לא, אבל אמרת שהוא נציג המחנה האמוני.
בוא נשמע את דן הראל רגע,
בבקשה. אני לא נציג המחנה האמוני.
נמאס לי לדבר על ביבי, נמאס לי. בוא נשמע את דן הראל. יאללה, תשמיע.
אנחנו צריכים ממשלה עם אסטרטגיה. קואליציה הזאת, שרובה המוחלט בכלל לא שרת בצבא. הרוב המוחלט של ה-64 לא שרתו בצבא בכלל. לא מנהלים את המלחמה.
טוב, זה כמובן שקר מוחלט. עוד פייק של דן הראל, שעשה את ההתנתקות, וכל מה שיש לו להגיד במשדרים בתעמולה 12, זה ביבי ביבי. והעובדות הן שרוב הקואליציה כמובן שרתה בצבא, דעתי זה 47 מהקואליציה, ויותר אנשים בקואליציה שרתו בקרבי מאשר באופוזיציה. זאת האמת. אבל אצלכם הכל פייק, הכל פייק. פשוט הרימות של פייק. כמה פייק אפשר? זה כמו שהוא אמר על הגדודים שעברו ליהודה ושומרון, שבגללם הופקר העוטף, עוד עלילת דם נגד המתנחלים. מה אתה אומר על אולמרט שהודיע יש מצב שהוא יחזור לפוליטיקה?
בסדר, אתה יודע, אני מכיר את התופעה הזאת. רוב רובם של אלה שנמצאים מחוץ לפוליטיקה היו מתים לחזור. מכיר עוד כמה כאלה, גם אולמרט. אבל בוא, עזוב את השטויות. אני רוצה להשמיע לך דבר באמת נחמד. אתה לא רוצה לדבר עליו, אבל אני מאוד מאוד רוצה לדבר עליו. בוא נשמע קטע מישיבת ממשלה מיוחדת שנערכה בסדרות ב-30 לאפריל 2023, חצי שנה לפני הטבח. בואו נשמע שם את ראש הממשלה יושב, כשלידו ראש העיר אלון דודי, חברי הממשלה הנרגשים. בואו תשמעו את ראש הממשלה נתניהו, כאמור חצי שנה לפני הטבח.
אנחנו מקיימים היום ישיבת ממשלה מיוחדת בסדרות, ומביאים בשורה גדולה לסדרות ולעוטף עזה. עכשיו, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו כאן. אנחנו פעלנו ממשלות הליכוד בראשותי, יחד עם חברנו, פעלנו כאן בעשור האחרון בשני מישורים עיקריים. אחד במישור הביטחוני, והשני במישור של הפיתוח. במישור הביטחוני אנחנו פעלנו כל הזמן, גם בתחום ההגנתי, עם מיגון שעשינו, וצריך לעשות עוד, והיום נעשה עוד, בהמשך נעשה עוד יותר, ושני מבצעים גדולים. אחד, שאני מציין אותם על דבר ספציפי, אחד, מבצע צוק איתן, ש... פגע בפעם הראשונה פגיעה משמעותית בנשק המנהרות, שאיים גם פיזית וגם פסיכולוגית על תושבי העוטף.
משמעותית מאוד.
וכמובן ב-2021 מבצע שומר חומות שבעצם שלל נטרל את נשק המנהרות, וכמובן עשה פגיעת אנושה.
זה סטנדאפ, זה סטנדאפ.
ביכולות האחרות, האוויריות והימיות ואחרות של חמאס.
לא, זה פשוט סטנדאפ, אתה יודע, זה בדיחה. יושב שם איש חצי שנה לפני הטבח ומספר לעם ישראל בסדרות שניטרלנו את נשק המנהרות. ניטרלנו את נשק המנהרות, אומר איזה ראש הממשלה, לא איזה אזוב קיר. ניטרלנו את...
נכון.
ואז נכנסים לתוככי עזה.
זה נכון.
ומגלים שם רשת מנהרות מטורפת. אם זה היה כזה נכון, למה לא מוצאים את סינואר שנמצא בתוך המנהרות?
אבל את המנהרות החודרות נטרלו.
ניטרלנו את נשק המתפקט. אוקיי, חבר'ה, טוב, תן לי לדבר, תן לי לדבר. אומר ראש ממשלה, חצי שנה...
עוד פעם ביבי, עוד פעם ביבי.
בוודאי, אז תמיד לדבר, עליך, עליך ועל ביבי, על ביבי ועליך. אומר ראש הממשלה,
איזה שיעמום,
חצי שנה לפני הטבח, חצי שנה לאחר הבחירות, מגיע עם הבטחות גדולות, ומודיע, קבל עם ועולם, ניטרלנו את נשק המנהרות. סטנדאפ, בדיחה, אתה יודע, באמת סטנדאפ, הוא בדרן יותר גדול ממך.
אתה רוצה לדבר עוד קצת על ביבי ומה היה לפני המלחמה ומה זה, להגיד שהוא אשם?
לא חשוב, לא חשוב.
בוא תגיד שהוא אשם, ולא אמרת מי לדעתך אשם.
לא חשוב, לא חשוב.
לא אמרת מי אשם.
לא חשוב.
מי אשם בכל הרעות?
היה דבר זניח, לא חשוב, שום דבר.
מי אשם? מה, כאילו...
אבל מה לעשות? זו האמת.
אתה בא אליי בטענה שאני אומר שהוא צודק בהכל, ואתה, כל מה שאתה רק פותח את הפה, הדבר היחיד שאתה מדבר, אין, השמעתי לך אולמרט, השמעתי לך דן הראל, השמעתי לך זה, כלום, משום דבר, אתה חוזר, 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 ביבי, ביבי. אז, אבל, אני מביא, אבל אתה עבדת בשביל זה, אתה שכיר חרב.
אולמרט, אולמרט סיים את התפקיד שלו ב-2009, אנחנו ב-2024.
מה האידיאולוגיה שלך?
יושב עכשיו דוד אזולאי, ראש עיריית, ראש מועצת מטולה, ואומר לך דברים הרבה הרבה יותר קשים מאשר אני אומר. לא עושים כלום בדרום, לא עושים כלום בצפון, אנחנו בכאוס, אנחנו מול שוקת שבועה, המצב במדינה זה, אומרים לך את זה ראשי רשויות, אומרים את זה משפחות חטופים, אומרים את זה אזרחים, אומרים את זה אנשים, ואתה מאושר, אתה שמח, אתה גם לא מצליח להבין איך זה אנשים לא חוגגים. הטענה היחידה שיש לך, הטענה היחידה שיש לך בתחילת התוכנית,
די, אכלת את הראש.
זה לעיניו צגאוקר שבתחילת התוכנית קראת לה פושעת. זאת אומרת, מכל האנשים, אמא של חטוף, היא אשמה במצבנו.
אם היא לא הייתה משאירה שם את החוויות האלה אחרי ההפגנה, שני האנשים האלה שנדרסו למוות היו חיים היום, אוקיי? אוקיי?
הייתה שם תאונה טרגית, להאשים אותה,
הבנת,
זה חרפה,
ברקסרי?
להאשים אותה, זה
אז
מקומם.
אז היא אשמה בזה שהיא באה להפגין הפגנה לא חוקית, חסמה את הכביש שעה לפני שבת, ולא לקחה איתה את החוויות שהיא הדליקה שם. לכן מה... הגיעו אנשים לפנות אותם ונדרסו למוות.
מה אתה היית עושה עם הבן שלך? חס וחלילה היה שם. מה
ומה
היית עושה?
אתה היית עושה אם הבן שלך היה נדרס אתמול? היה נדרס אתמול
אם
בתאונה.
אם הבן שלי היה שם, הייתי הופך את המדינה.
ואם הבן שלך היה נדרס, היה נדרס אתמול על ידי מכונית בעקבות הזה.
תגיד לי, לא מעניין אותך ממשפחות חטופים, לא מעניין אותך מההוגים, פתאום מעניין אותך מנפגעי תאונות דרכים, תאונה טרגית, אתה עושה כאן מניפולציה על הגב של השניים האלה.
זה לא טיעונים. בסרי, די, נו, באמת, אתה מוריד אותי לרמה של...
מעלה אותך לגבעים.
לא מעניין אותך, אני כל ערב אני מראיין משפחות חטופים, מה אתה מבלבל את המוח, מה אתה מקשקש? יש לך איזה מונופול על משפחות חטופים?
לא, אבל אתה...
היו שם ארבע משפחות חטופים, רוב משפחות החטופים... רוב המשפחות החטופים היו בעצרת בכלל, עשו שרשרת אנושית, עשו עצרת למען, עם שירה למען החטופים, מה אתם מייחסים לעצמכם? כאילו אתם משפחות, תומכים במשפחות החטופים. זה אנשים שהצטרפו לאנרכיסטים פוליטיים, שכל האירוע היא פוליטי, נגד נתניהו, היא כל היום צועקת, אתה השם, אתה זה, גם כשהאמריקאים אמרו שזה חמאס השם, שהוא לא הנזקה, גם כשהמוסד אמר, הם ממשיכים, פוגעים באנשים, חסמו את הכביש בצורה מסוכנת, שני אנשים נהרגו, ואתה מבלבל לי את המוח. כן אמרת, לא אמרת. זה לא מעניין אותי.
תושבת אופקים, לדעתי מתומכיו של נתניהו.
אז היא תושבת אופקים.
לדעתי מתומכיו של נתניהו.
נפצל
גאוקר. אתה מבין?
הרי
חוסר אמפתיה, חוסר התחשבות, אפילו בוז כלפיהם, התעלמות מופגנת, קרה.
טוב, נו, די, שר, תעשה לי טובה, בוא נשים שיר. בוא נשים שיר.
תשים שיר, תעשה מה שאתה רוצה.
יאללה, פרסומות, יאללה, שים פרסומות. שלום, הרב דורון פרץ.
שלום, ינון וברק, שלום, שלום.
אבא של סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, מפקד מחלקה בגדוד 77, עוצבת סער מגולן, שנפל בקרב בבוקר השבת השחורה, וגופתו עדיין מוחזקת בשבי חמאס. תודה שאתה מדבר איתנו. איך אתה?
אנחנו בסדר, אתה יודע, זה כבר יותר מחצי שנה בסיפור הזה, ואני תמיד מצטט משהו שאשתי אמרה לי שבשבעה, אני אומר, ינון וברק, זה דבר שפשוט הדהים אותי, אחרי 163 ימי סבל, אתה לא יודע מה קורה עם הבן שלך, המון המון תקווה, אבל המון דאגה, אם הוא עובר עינוי ונראה אותו, מתי נראה אותו, אם נראה אותו וכו'. אני שואל את אשתי ככה ממש, ככה ברגישות בשבת של השבעה, לפני כחודש אומר לה שלי, איך את מרגישה מה שלומך? היא אומרת לי דבר שפשוט הדהים אותי, אמרה לי דורון, באיזה עולם אני חי שאני מרגיש סוג של הקלה? אני יודע שעכשיו יש לי שכול ואובדן כל חיי, אבל זה מרגיש לי שאני יכול להתמודד עם זה, כיוון שזה האובדן האישי שלי, הכאב הוא אך ורק שלי, התמודדות שלי עם הכאב שלי. אבל 163 ימים של דאגה וחרדה, הסבל, סובל, הוא יסבול, עוד כמה זמן יסבול, פשוט לא יכולתי, וזה לא יאמן, זה פשוט לא יאמן שאתה חי בעולם, שהבשורה שהילד נהרג, כמובן הימים הראשונים היו קשים ביותר, כיוון שעכשיו כבר אין תקווה ואין תוחלת וזה, אבל אחרי שאתה מתאושש מאותה דפיקה בדלת ויורד לך, סימון פתאום היא אומרת לי, דורון, אני מרגיש שאני קצת חוזר לחיים עכשיו, אני לא, כאילו לפני כן זה, היא אמרת לי על הדאגה והחרדה עליו, לא יכולתי להתמודד. עכשיו שאני מבין שהוא במקום טוב, וברוך שם הוא לא סבל, הוא כנראה נהרג ונרצח תוך כדי הקרבות, אחרי ששעתיים וחצי של קרבות מחוץ לנחל עוז, הוא כנראה נפצע קשה, הוא נהרג מיד, לכן הוא לא סבל, לא יסבול. זהו, אז אני אומר, זה לא מקל על כך שיש לנו את כל חיינו להתמודד עם אבל, אבל מצד שני, בהשוואה למה שהיה, זה סוג של הקלה שקשה לתפוס, פשוט קשה לתפוס. אז אנחנו איכשהו בסדר.
כאילו, אתה אומר, אני יכול למצוא את הצדדים, אני לא יודע אם להגיד החיוביים, זה לא במילה שכל כך מתאימה, אבל בתוך הסיטואציה הקשה שבה אנחנו נמצאים.
דבר שדיברתי הרבה עליו, אני מאוד מאמין בו, שאדם, וזה ככה, זה הספר המאוד מפורסם, שהוא כל כך מוכר של ויקטור פרנקל, של האדם מחפש משמעות. אני באמת חושב, הבחירה האחרונה, ואולי היחידית שבאמת, באמת, באמת יש לבן אדם, זה לבחור את המחשבות שלו. ואני ראיתי ב-163 ימים עד אותה הודעה, פשוט כל עוד שהמחשבות שלי לקחו אותי לדניאל ומאור, ופשוט לא יכולתי להתמודד. בגלל איזשהו מסקנה, שאם אני חרד עליו ודאג לו שאני דאגתי לו כל שנייה, אני הגעתי למסקנה שפשוט אני גומר את עצמי ואני לא עוזר לו. הייתי צריך לעבוד קשה להגיד דורון, תבחר את המחשבות שלך, בגלל שאם לא תבחר אותם, זה פשוט הם יגמרו אותך. אז אני אומר, אני כן מרגיש שבסופו של דבר, מה שנשאר לבן אדם זה לבחור את המחשבות. ואדם, אני אגיד לכם גם על עכשיו, אני חושב על סדר הראשון שלנו בלי הבן שלנו. נפל לי הסימון השנה שכאילו, כל כך הרבה הודעה, אנחנו מודים, דיינו, ודיינו לודות אולי אליל, הלל, כל כך מודים, מודים, מודים. אבל האמת היא שיש לנו גם טענות על ריבונו של עולם, הרי הוא זה שהכניס אותנו לתוך המצרים, היה עדיף שלא ניכנס לתוך הסבל הזה. אז דווקא בהגדה אנחנו לא מתמודים מהשאלה הזאת, ורק מודים על הגאולה, אבל אולי יש לנו טענות על כך שנכנסו בהתחלה, והאמת היא שיש טענות, אבל אדם צריך לבחור, במה הוא בוחר לשים את הפוקוס שלו. אם שמים את הפוקוס שלו על טענות, וואלה יש טענות מכאן על רדה חש, על ריבונו של עולם, על הצבא, על המדינה, יש מיליון טענות, אבל השאלה מה זה עוזר? אדם צריך לבחור באיזה עולם הוא חי, ולכן אני חושב שמה שחזל מלמדים אותנו בגדה, אדם צריך לבחור הסתכלות ולהכרת הטוב, בגלל שאם לא, יש לו רק טענות וכעסים מכאן על רדה חדשה, וזה לא עוזר לאף אחד. לכן אני כן מרגיש בעמוק אדם, אני ראיתי את זה מהיום הראשון, שאם אני לא באופן אקטיבי בוחר את המחשבות שלי, זה פשוט יגמור אותי. ואני מרגיש שזה היופי של היהדות. צריכים לבחור במה להתמקד ומתמקדים בטוב ובהכרת הטוב, בגלל שאם לא, זה פשוט, אין תוכל לזה, זה לא עוזר.
מדהים. איפה אתם בסדר?
פעם ראשונה, האמת היא קורונה, היינו קצת בבית, אבל אני הייתי בשליחות 15 שנה, אנחנו בבית, הייתי 15 שנה בשליחות בדרום אפריקה, כבר שנולדתי, חזרתי לשם לשליחות, וחזרנו לפני 10 שנים. מאז שאני פה בארץ, אנחנו כל הזמן במלונות, אני מארח סדרים בחוץ לארץ. אז אני אומר, למה אני אומר את זה? זה הפעם ראשונה ב-25 שנה, שאני יחד עם הוריי, שבלי ברוך השם הם חיים ובריאים.
והוריך גרים בארץ?
אני גר ביד בנימין, הם גרים בכפר הרועה.
אוקיי.
והם באים אלינו פעם ראשונה ב-25 שנה, בגלל שהוא הייתי במלונות, או הייתי בדרום אפריקה.
כן.
וקיבלנו החלטה להתכנס פנימה, גם יש לנו בן שנשוי, הבן הבכור שלנו, יונתן, נתחתן, לא יודע אם אתה זוכר את הסיפור, הוא גם נפצע 10 ימים
נכון,
אחרי.
נכון.
הוא נלחם, והוא נפצע, המדהים פה אינן וברק, שהוא נפצע 100 מטר מאיפה שדניאל נהרג ונלקח, וואו. ודניאל נהרג ונלקח מחוץ לנחל עוז, בין נחל עוז לגבול ממש, הפינה של הבסיס בחוץ, ויונתן ללא קשר, יצא מהבית פה ב-8 בבוקר, באותו מפה בצנחנים, היה בבית פה, יצא על הבוקר, בגלל שהמגד שלו אמר, כל מי שיכול לבוא לסתרות שיגיע, קיצור התגלגל מסתרות לצומת הקשתות, מפה לשם לכפר עזה, בסוף הוא פיקד על הכוח שנכנס וכבש בחזרה את מוצב נחלוס, ללא קשר לזה שדניאל היה שם בשבת, פשוט ככה יצא, ובסוף אחרי שעתיים של תיאור הבסיס, ממש לקראת סוף התיאור, הרבה במחבלים, הוא חטף כדור שנכנס ויצא לו מהירך, זה גם נזל גדול וניסים גדולים, הוא בסוף נפצע 100 מטר.
ומה מצבו עכשיו?
בסדר גמור, הוא חוץ מקצת כאבים וקצת, הוא בסדר גמור, הוא חזר, כן. הוא תפקד, הוא בסדר, אז הוא התחתן 10 ימים אחרי זה, אז יונתן
דגליה... 10 ימים אחרי הפציעה?
10 ימים אחרי 7 אוקטובר אחרי הפציעה, ועוד שדניאל היה נהדר.
והוא התחתן פצוע?
התחתן פצוע, כן, ככה הוא, ככה הגיע צלה ל, 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 לחופה שלו.
איך הוא שבר את הכוס?
לא, אני לא יודע, האמת היא, בואו נאמר, זה לא היה בדיוקה, כן, אני כבר לא זוכר מה בדיוק היה. אבל אני אומר שזה ש... אגב, אמרתי בהספד, שאני, דניאל, שברוך השם היה לנו משהו, זה עוד דבר של הסתכלות, הרי בסוף היה לנו משהו לקבור, יש לנו שהיה לנו את החולצה עם הדרגות שלו, שמצויים כל מיני דם עליו, למרות שהגופה שלו לא חזרה, אבל יש לנו...
אז עשיתם קבורה וישבתם שבעה?
עשינו קבורה, ישבנו שבעה, למרות שהגופה עדיין פה, הרבנות הראשית הצבאית...
עדיין לא פה.
...הציע לנו לעשות. עדיין לא פה, אבל ברגע שיש רביעית דם על החולצה, היה מה לקבור וקברנו, זה גם משהו, בגלל שאני מרגיש שזה שהוא סוג נס שמצאו את זה.
אתה מרגיש שזה עזר לך לנפש?
אני אומר שיש ציון קבר, ואפשר לכבד את הבן אדם ולחזור לאיזשהו מקום, גם זה נחמה גדולה בתוך מקום שאין כל כך נחמה, אבל... יש אנשים שאין להם ציון קבר, כאילו מה, אין, אני קשה
לי לדמיין. לא, אבל יש אנשים שהודיעו להם שבנם נהרג, ועדיין מקננת בהם איזושהי תקווה שאולי זה לא נכון, ואז הם נמצאים בתוך איזושהי סיטואציה של חוסר שקט.
אני לא בטוח עם הסיבה, שוב, אני לא, קודם כל, כמובן, אני לא שופטים אדם בשעת כסו וכאבו, אבל אני לא יודע, אני חייב לומר, אני מכיר כמה משפחות האלה, אני לא יודע אם זה נובע איזשהו תקווה שאותך יכול להיות, אני חושב שזה נובע מאיזשהו זה שאני לא, אני לא עושה את זה עד שלא מביאים לי את החלל, לא בגלל
התקווה שהוא... אתה יודע, לפי מה קבעו שהוא חלל?
סרטון שראו, אני אשתף, אמרו לנו הרב הראשי הצבאי, וגם אלה שנכנסו אלינו, אמרו דורון, ראינו סרטון שרואים את דניאל על אופנוע איזשהו 2 קילומטר לתוך סג'איה, בשעה 12 בצהריים, הוא נראה כנראה בסביבות השעה 9:15 כנראה, ושלוש שעות אחרי זה רואים אותו באופן ברור, ככה עזתים מצלמים אותו בכביש הראשי שם בסג'איה, והיו כמה צילומים, וידאויים, ואחד מהם אמרו לנו באופן ודאי, שגם השבק וגם הרופאים וגם הרבנות כולם הסתכלו על זה וניתחו את זה באופן עצמאי, וכולם הגיעו למסקנות שהדמות נראה, על האופנוע בין שני המחבלים עם הרשמם, שזה בטוח הבן שלנו דניאל, וזהו בטוח הרוג.
הבנתי.
וכמובן, יכולנו לבחור לראות את זה, אבל אמרנו לו,
הסרטון, ממתי הסרטון? מהשביעי באוקטובר?
הסרטון מהשביעי באוקטובר.
לא, מתי הוא, מתי פעם ראשונה התוודו עליו בישראל?
שבוע לפני שהודיעו לנו, נגיד הודיעו לנו ביום ראשון בלילה לפני חודש, הסרטון ראו ביום רביעי בבוקר גם, כנראה זה ממחבלים, שוב לא אמרו לנו בדיוק, אבל כנראה ממחבלים שהגיעו מהבית חולים
או,
שם.
או, ו... או שהגיעו, אתה יודע, למחשבים וכל מיני דברים כאלה.
כן, זה, כן. זה מחבל אחד מפנה לעוד מישהו, שמפנה לעוד מישהו, ברור. וכך קיבלו סרטון, והמזל
ככה פה. ככה הגיעו להרבה סרטונים, כן.
כן, אבל אומר המזל פה, רק שהמזל פה, שיכלו לקבוע בוודאות שהוא נהרג, בגלל שהרי אנחנו חיים במצב כזה, אני לא יכול להסביר לכם את הטלטלה הזאת.
אתה אומר...
זה חסד, הוא נהרג כבר בהתחלה, יכולנו עכשיו להמשיך חודש, חודשיים, שנה.
התרת הספק.
ואתה אומר, יש באמת במצב הכל כך קשה הזה, יש איזה משום נחמה שאתה יודע שהוא סבל מעט, או...
בוא נאמר ככה, מי שאמר את זה ב-30, הרי... אי אפשר באמת להתנחם על האובדן, אבל אם בן אדם, אם נגזר עליו והתפללתי לידו בראש השנה עם שני הבנים שלי וקשה לתפוס את זה כך אנשים מאמנים שכאילו הגזרה נגזרה בראש השנה והיה לידי ככה כל התפילה וזה מאוד קשה, אבל אם נגזרה על בן אדם, לא עלינו, למות לא עלינו. למות בזה שהוא ביצע את המשימה שלו, הוא ילד שהוא אגב אמר לי כל הזמן, אבא, אני והצוות שלי מוכנים ליום הפקודה. בוא יבוא, הוא אמר בוא יבוא, זה יהיה בצפון, הוא תמיד חשב, אבא, תהיה מלחמה בצפון, זה רק עניין של זמן, והטנק שלי יהיה בין הראשונים. הוא לא חשב שזה יהיה בדרום, בגלל שאף אחד לא חשב, אבל הילד הזה היה מוכן, דבק במשימה, הוא גם שקל להמשיך לקורס מ-2. אני אומר, אם נגזר עליו, לדעת שהילד הזה עשה את הדבר שהוא רצה לעשות, להיות במקום שהוא רצה להיות, דבק במשימה עם, עם, עם צוות מדהים, הוא האמין שיש לו את הצוות הכי טוב בצהל, באמת חבר'ה שבאמת כל אחד, מכירים זה בתוך הטנק, אתה חי בתוך הדל אדמות של מישהו אחר, וגם נהרג על קידוש השם, וגם עשה כל מראה, כתבנו על, על המצבה שלו, כתבנו 3 מילים, כאילו שלושה ביטויים, ככה אמרנו דניאל איש חמודות, בגלל שמספר דניאל, דניאל איש חמודות, ואז כתבנו דבק במשימה, לחם בגבורה, הציל רבים. זה שהוא דבק במשימה, זה שהוא נלחם בגבורה, וזה שהציל רבים, וגם לא סבל, זה גם דבר אדיר, שהרב הראשי, שהרב חיים אמר לנו, של סל, דורון הוא לא סבל. כנראה חטף כדור ככה בראש מאחורה, כנראה, וזה שאתה יודע את כל זה, ואם נגזר עליו, בתוך הגזרה הקשה הזאת, אני רק אומר, יש איזשהו חסד, שאתה יודע שעשה הדבר הכי שהוא רצה לעשות באופן הכי משמעותי והגן והציל לרבים, זה לא מחזיר אותו, זה לא כן, החלל כאילו בלב נמצא ואחרו נמצא, אבל יש פה נחמה פרוצה, יש פה איזשהו נחמה פרוצה בעניין הזה, כן.
תגיד, מה אתה אומר על חסימת הכבישים של משפחות חטופים בערב שבת בכביש מספר 1?
האמת היא, לא ראיתי בדיוק מי עשה. מה אני אגיד לך, זה המשך של מה שקרה עם כוח קפלן מ-6 לאוקטובר, ולצערנו זה חוזר לעניין הזה. עכשיו אני לא שופט את המשפחות של החטופים, הרי אין משפחות החטופים שכולנו בדעה אחת. כן, גם בתוך הטנק שלנו, אנחנו אוהבים אחד את השני, אף פעם לא מדברים פוליטיקה, יש כאלה יותר כזה, יש כאלה יותר כזה. אני חושב שזה יותר, זה פחות עניין של משפחות החטופים, זה יותר אותו... אותה התנהלות של רק לא ביבי ולא להוריד את הממשלה, אני חושב שזה לא נובע ממשפחות החטופים, אלא מה? יש משפחות החטופים שאפשר מאוד להבין אותם. דבר אחרון שאני אעשה ודאי, אני אעז לשפוט אנשים את הכאב שלהם. אני אומר לכם עוד פעם, לחיות במצב הזה, שאתה לא יודע מה קרה מילד שלך, אני לא יכול להסביר לכם את הטלטלה, אני לא יכול להסביר לכם את זה. ולכן מישהו שבוחר, שמבטא את הכאב שלו והרצון, להביא את ילד הביתה בצורה כזאת או אחרת, משפחות החטופים, אי אפשר לשפוט.
בכל זאת נהרגו שם שני אנשים בתאונה.
באמת?
נהרג שוטר ועובד...
נהרגו כשניקו את הכביש לאחר ההפגנה. זה לא ממש קשור, אבל ינון עושה מאמץ גדול לקשור את הדברים.
וואו, זה באמת לא ידעתי. אני רק אומר, על הכאב של משפחות החטופים, אי אפשר לבוא בטענות, לפי דעתי. אלא מה, אבל יש כוחות בעם ישראל, אני קורא לזה יצר הפלגנות, וזה לא קשור למשפט החטופים. ראינו זה לפני 7 באוקטובר, ושוב, בלי לקחת פה צד, אני חושב שגם הדהירה לרפורמה המשפטית, מבלי לשמוע לזעקות, זה כבר לא משנה לי מי צודק ומי לא צודק, אני אומר, אני מרגיש, לחזור ל-6 באוקטובר, אותה התנהלות, א', מצד הימין, שגם אם אתה חושב שאתה צודק וכל הצדיק איתך, ואתה דוהר ולא שומע את כל הצעקות של הצד השני, והצד השני שלא מוכן אפילו לשמוע שיש ממשלה ועושה משהו, ואתה, כל אחד מוכן כאילו, אחד ללכת על הפורמה, כאילו עד הסוף מבחינת לפחות משהו רצה לעשות אותו תיקון, והצד השני מוכן ללכת עד הסוף במשחק סכום אפס נגד גם המילואים ניקים והכלכלה, אני חושב אותה צורת התנהלות, אגב יודעים בוודאות, אני שמעתי מכמה אנשי ביטחון בכירים, שמעו בוודאות, בוודאות, שסינואר ימח שמו, ראה את החושה הזאת ואמר, וואלה, עכשיו זה הזמן, זה חברה מפורקת, מסוכסכת עם עצמה, ואסור לנו לחזור לזה. אני מאמין שהדבר כזה ודאי לא יחזיר את החטופים, ודאי לא יחזיר את החטופים, בגלל שזה רק נותן כוח של פירוד בתוך העם, ולמה שסינואר יעשה משהו כשאנחנו מסוכסכים אחד עם שני, אבל שוב, אני רק מדגיש ומחדד, לשפוט אדם בשעת כאבו וכעסו וסבלו, שאני לא חוויתי סבל כזה בחיים שלי, וכשיש לך ילד שם, ואתה הולך עכשיו לליל הסדר, אי אפשר לשפוט את משפוט החטופים. אבל יש כוחות אחרים שלצערי צריכים לדעתי לא הצטטת לעבוד, בגלל שזה לא יביא אותה לו שום מקום חיובי לדעתי.
תגיד, לסיום, אתה מפחד מהפסח הזה?
לא. אני אלך למה. אני אלך בגלל למה. פחדתי מהחתונה. איך אני אחתן בן, כאשר הבן השני האהוב לא יהיה בחתונה, ואני פחדתי מזה. וכשראיתי שעברנו את החתונה הזאת, בכינו הרבה, אבל שמחנו בעיקר, 90% היה שמחה, ראיתי שניתן לעשות את זה. כשעברנו את זה, למדתי יסוד עצום, שיכולים לחיות ביחד בלב של הבן אדם, חרדה עמוקה וכאב עמוק, יחד עם שמחה והכרת הטוב למה שיש. כשעברתי את זה, הבנתי שניתן לעשות את זה, ומה יהיה בסדר הזה? אני גם אומר, מה יהיה בסדר הזה? יהיה מרור, בגלל שכתוב, יהיה עבדות, ויש למי אפשר לתאר שבאמת עוד 133 כולל הרבה חיים נמצאים בשבי של החמאס, זה אי אפשר לתפוס את הדבר הזה, אז האם בכי יהיה, האם נשפוך כוס של דם, האם יהיה מרור, האם יהיה לחם עוני של הלחם של המעונים, יהיה, אבל יש גם גאולה, יש גם חירות, יש גם הקדוש ברוך הוא מצא למי אדם, אז למה? אני חושב שמה שנעשה זה נקיים את הפשט של ההגדה. נבכה, נכאב, נראה את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, בגלל שבאמת אנחנו מרגישים את הכאב והעבדות והקושי, אבל יחד עם זה יש כוסות של גאולה, יש שמחה, יש הכרת הטוב, ואפשר למדתי, אפשר גם לבכות וגם לשמוח, זה קורה, זה הסיפור שלנו ויהיה בסדר.
אוקיי. אז שיהיה לכם חג שמח. ומהותי, ובעזרת השם שנצא כולנו מעבדות לחירות, הרב דורון פרץ.
בשורות טובות.
אבא של דניאל.
אפשר לומר משפט סיום מצד שלי?
כן.
אני לא על האובדן שלנו. יש 1,500 נהרגים מהמלחמה הזאת. יש 133 חטופים עדיין שאי אפשר לתפוס. 100,000 אנשים שלא חוזרו לבתיהם. אני כן חושב שהפסח הזה חייב להיות שונה מכל סדר אחר. מן הרוי שאצל בכל שולחן יהיה אצלנו כבר לא צריך לשים כיסא ריק, יש כבר כיסא ריק, אבל לכל עם ישראל שיהיה כיסא ריק שם, שלא נשכח את החטופים, שלא נעבור על סדר היום, שיש מצב כזה של אנשים שאוכלים, אם בכלל לא אוכלים לחם עוני, שנזכור אותם, ובזכות האחדות וברית הגורל יחזור כולם הביתה.
בעזרת השם. תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
ואימו של החטוף, עינב צגאוקר, שולחת לנו כאן תגובה, ואני מקריא אותה על הדברים שאמרת. ינון מגל צריך להתבייש, השופר של ראש הממשלה מנסה להשתיק אותי, אני מציעה לו להסתתר בבית אחרי שבייש את עצמו וקרא למשפחות חטופים פושעות. מעניין אם הילדים שלו היו חטופים בעזה, האם הוא היה ממשיך להיות הצינור של נתניהו. לפי הלוגיקה של ינון, אם אני פושעת, אז נתניהו רוצח במכוון את החטופים, רק שאת זה הוא לא יגיד בשידור. עד כאן התגובה.
בינתיים, בגלל ההפגנה שלהם נהרגו שני, יכול להיות שבגלל ההפגנה שלהם, שאחרי זה שפינו את הדברים שלהם, נהרגו שני אנשים.
אתה ממשיך.
כן, אני ממשיך.
אתה ממשיך. ברור שאני ממשיך.
כן, אני ממשיך.
אתה פגעת כאן בצורה כן, אנושה, באימא של חטוב, אתה ממשיך לקרוא לפושעת.
נהרגו שני אנשים.
נהרגו שני אנשים כן. בתאונה טרגית, כך... שאתה קושר אותה להפגנה מטעמים כל... פוליטיים. בוא תחזור בך, לפחות תשתוק, אתה תמשיך.
תשתוק לא, אתה.
תשתוק ולא תגיד לה. אומר לאימא של חטוב שחצי שנה חיי לא חיים.
אל תוריד אותי לרמה שלך, בבקשה. אל תוריד אותי לרמה שלך, בבקשה. בסדר? אל תוריד אותי לרמה שלך.
אין לך לאן לרדת, אין לך לאן לרדת, אחרי שאמרת למשפחה של, למשפחות חטופים פה שעות.
אתה קלישה מהלכת.
קלישה, לא, אתה, משפחה של חטופים.
הדבר האחרון שאפשר להגיד עליי הוא שאני קלישה.
אתה קלישה סופר, ואתה שופר, ואתה עשית מעשה בזוי הבוקר, ולפחות תשתוק, אל תמשיך ותוסיף חטא על פשע.
סרי, הבנתי אותך, בסדר. שמע, נטפל בעניין, בסדר.
100%.
שלום יונתן מסיקה. יונתן?
אהלן, שלום, בוקר טוב.
אתה איש מילואים?
נכון. השתחררתי לפני עוד חודש.
כן.
היינו כחצי שנה במילואים.
אתה יכול לשפר את הטלפון, בבקשה?
מה זה?
אתה יכול לשפר את איכות הטלפון?
איך זה עכשיו?
נראה לי שיותר טוב.
בסדר גמור.
אוקיי, אז אתה חצי שנה במילואים, איפה אתה בארץ?
אני במקור מנתניה, כרגע אני מפתח תקווה.
אוקיי, ואתה חוזר אחרי חצי שנה של מילואים הביתה, וחוזר לאן?
חוזר לשגרה.
כן.
משתדלים לחזור לשגרה יותר נכון. יודעים שכמובן שלב ב', כמובן זה עוד לא נגמר. יש לנו כמובן סב להמשך. לא סיימנו את העבודה. אפשר להגיד גם מחכים בקוצרי רוח לשלב השני. התחלנו את המשימה ובאנו בכל הכוח ובכל האנרגיה. לפעמים יש תחושה שזה נגמר, אבל אנחנו עדיין לא סיימנו את המשימה. כולנו רוצים לחזור, כולנו רוצים לתת את הפוש האחרון, ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר.
ומה קורה איתך מבחינת עבודה?
אז זהו, אני סיימתי תואר במדעי המחשב לפני שתחילה המלחמה. סיימתי בהצטיינות דיקן, אני מאוד אוהב את הנושא, את המקצוע, את העולם. התחלתי להגיש קורות חיים, לגשת לרעיונות. וכולם יודעים, התחילה המלחמה, וכרגע הרצף נקטע, זאת אומרת, חצי שנה זה הרבה, דברים נשכחים, זמן עובר. כרגע חזרתי לזה, מתחיל שוב את כל התהליך, גם ככה הייתי כרגע במצב לא הכי משהו.
לפני המלחמה עבדת?
עבדתי עצמאי, עבד כל מיני פרויקטים פה ושם קטנים, עושה שיעורים פרטיים בתכנות, אבל עדיין לא עבדתי כשכיר בחברה.
אוקיי, ואתה רוצה עכשיו לעבוד כשכיר בחברה, כמתכנת?
כן, מאוד הייתי רוצה להיכנס לתחום, תחום הייטק כמתכנת, קבל את ההזדמנות לדריסת רגל ראשונה בתחום.
אוקיי. איך אפשר להגיע אליך מי שרוצה להעסיק אותך?
יש את הטלפון שלי.
052-821-0449.
בדיוק.
יונתן. ועוד דרך יש?
בעיקר בטלפון, זה דרך הכי קלה ופשוטה לדעתי.
אוקיי. צהל אבל עזר לך כלכלית והמערכת המדינה עזרה לך ובינתיים אתה מרופד או שאתה במצוקה כרגע?
ברוך השם החיים שלי עבדתי הרבה, חסכתי בוא נגיד ככה לתקופות קשות, אז אני לא רעב ללחם או משהו כזה חלילה, אני במצב טוב, אבל אתה יודע כרגע אני לא עובד וצריך להכניס כסף, יש לי מן הסתם רכב ודירה כלב כפרה עליו, יש לי בהוצאות, ואני כרגע לא מכניס כסף, אז...
אוקיי. תגיד לי, אתה גויסת בשביעי באוקטובר, שירת כאמור חצי שנה במילואים, 3.5 חודשים בלחימה קשה ומורכבת מאוד בחניונס.
כמעט חצי שנה.
כחלק כן. מוגדת הקומנדו, תפקיד פקד כיתה, תספר לנו קצת על הלחימה בחניונס.
קודם כל נגיד בהתחלה שהיינו בכלל מיועדים לצפון, היו שינוי תוכניות, או חודש וחצי כבר היינו בדרום, בשטחי כינוס. הגענו שם שוב לשטחי כינוס והיינו ערוכים ללחימה. נכנסנו ביום הראשון נגיד ב-4 לדצמבר כשרק הכוחות התחילו להיכנס לדרום הרצועה. היינו בתוך חניונס בסביבות 3 חודשים ומשהו, לחימה קשה, לחימה עיקשת, לא פשוטה בכלל. מה עוד אני יכול להגיד? אנשים באו עם הרבה מאוד מוטיבציה, הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד רצון. כולם נשארו, בוא נגיד, רובן, נשארנו עד הסוף. אנחנו גם מוכנים לחזור להשלים את העבודה, להשלים את המשימה. ונעשה מה שנידרש בשביל... נותנו לנו כרגע כמה חודשים טיפה להתרענן. יש לנו כמובן צו ליותר מאוחר, אני לא אגיד למתי, אבל יש לנו כבר צו להמשך. ואנחנו נכונים לחזור ולהמשיך את המשימה עד הסוף.
תגיד לי, איך אתה יכול לתאר את ההתנגדות של מחבלי חמאס? הייתה התנגדות בכלל? איך הם נלחמו? איזה ציון היית נותן להם?
בוא נגיד, הם נלחמו כמו פחדנים. מעטים מאוד המחבלים שהיו חכמים מספיק בשביל לבוא מול עשרות ומאות ואלפי לוחמים, לבוא להילחם פנים מול פנים. זה היה ממש מעט מאוד. רובם, מה שהם עשו, הם פשוט היו קופצים מפירים, קופצים ממנהרות, ירי מרחוק. היו מנצלים כל מיני שעננות כזאת או אחרת של לוחם כזה או אחר, של צוות כזה או אחר שלא שמר על ערנות. היו יוצאים מפיר, נותנים RPG, נותנים קלאצ'ים. נלחמים כמו עכברים, לא פנים מול פנים, כמו שהם... הלכו על אזרחים ועל אנשים תמימים בשביעי באוקטובר, פה הם נלחמו פשוט כמו פחדנים ו...
תגיד לי, הגעתם באמת להישגים מעולים, הישגים טקטיים גדולים, מה אתה אומר על ההחלטה להשיג את כל הכוחות אל מחוץ לרצועה? יש היום סדר גודל של בקושי חטיבה בתוך עזה.
לי מאוד קשה לראות את התמונות, מאמין שראיתם לא בזמן תמונה של אזרחים בעזה, הולכים וסוחים שם בים, דעתי זה... ביזיוני, אני אקרא לזה ככה. אנחנו, זה שטחים שלוחמים נהרגו עליהם, ואיבדנו אנשים, ואנשים נפצעו, והשקענו הרבה מאוד זמן וכוח אדם בשביל להתקדם ולמנוע שלא יחזרו לשם מחבלים, ועכשיו אין, אף אחד לא בורר מי מגיע לשם, איזה אנשים חוזרים, איזה אנשים נשארים, וחבל שאני... חבל שנותנים להם לחזור וככה להשתלט מחדש על השטחים.
אוקיי.
מה גם שהם יכולים שוב להתבסס שם ולהקים שוב תשתיות ולהיכנס שוב לפירים.
יונתן מסיקה, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, שיהיה חג שמח לכולם.
תודה. טוב, נפתלי קמפה. מכירים את השיר? מכיר את השיר?
תשאלו אותי מי אני.
אם אנשים שואלים אותי מי אני.
על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי. על מה אני חושב, אגיד לכם. תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני. על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי. על מה אני חושב, אגיד לכם.
על מה?
אני חושב על ירושלים, עיר הקודש. אני חולם שיבוא. אני חושב על ירושלים עיר הקודש. אני חולם על המשיח שיבוא.
אתה מבין צערי על מה אני חושב?
גם חושב על זה אבל גם על דברים אחרים.
תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני. על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי. על מה אני חושב, אגיד לכם.
אגיד לכם.
אני חושב על ירושלים הקודש. אני חולם על המשיח שיבוא. אני חושב על ירושלים. טוב ירושלים מיר הקודש. I am dreaming of משיח, the day will come. I am thinking of ירושלים מיר הקודש. I am dreaming of משיח, the day will come.
נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו אחרים על השידור, סתיו קורנס ואיציק אהרון. שיהיה לכם חג שמח בעזרת השם, שנשמע בשורות טובות בחג הזה.
חג שמח לכולם.
תודה גם למיכל קדוש, דוד זבולוני ואיתי ניקסון. תודה לך ברק סרי, תודה לכם שהייתם איתנו. ובעזרת השם אנחנו ניפגש אחרי חג שני, יום שלישי, ה-30. עד אז שיהיו לכם רק בשורות טובות בעזרת השם, אמן.
ב-103 FM, אראל סגל ויוסי יהושע.